אתם מאזינים לכאן רשת בית.
בוקר טוב, שאול אמסטרדמסקי.
בוקר טוב, גילי כהן.
מה שלומך הבוקר?
שלומי מדהים. לא רגיל להיות ברדיו בשעות האלה. בשעות האלה אני מכין סנדוויצ'ים או דברים כאלה, אבל זה שינוי מרענן.
אני מקווה שהכנת אבל סנדוויצ'ים בבוקר בכל זאת.
אני הספקתי, גם התקלחתי וגם עשיתי, הכנתי איזה כזו פיטה, הילד ביקש פיטה עם דברים.
וואו, שאול.
השקעתי, מה שלומך?
אני בטוב, איך אתה, מה ראית אתמול על המרקע?
מה זאת אומרת? שני דברים, שני משחקים. מה, יש אופציה כאילו?
לא, אין אופציה. אני ראיתי, אני ראיתי. אני מודה אבל שבשלב מסוים כבר לא היה לי נעים לראות את ההתפרקות.
בסוף, במשחק השני.
כן, 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 ודאי, ודאי, ודאי. אבל אין ספק שאתמול היה יום גדול לאוהבי כדורגל.
כן.
גם לאוהבי שינויים. ואתה יודע מה שמתי לב, שאול?
מה שמת לב, גילי?
לטלוויזיה שציצה ככה, ואת הדשא הירוק הכל כך בולט, היה קשה לפספס בתמונה של המסע ומתן הקואליציוני שהסתיים בין יהדות התורה לבין הליכוד.
בואי תתארי את התמונה למי שלא הספיק לראות. אני קמתי בבוקר, ראיתי את ככה בקבוצת חדשות שלנו בוואטסאפ, ראיתי את התמונה, תתארי את התמונה.
יריב לוין, מנהל המסע ומתן הקואליציוני מטעם הליכוד, יחד עם בכירי יהדות התורה, מציגים לעיני הצלם את תוצאות ההסכם הקואליציוני.
תמונת הניצחון המסורתית הזאת של ישבנו וחשבנו, והנה יש לנו הסכם קואליציוני.
ובצד...
כן, ממש בקטנה כזה.
כן, מי ששם לב, מי שיודע, יודע. כשיש דברים דוחי מסע ומתן קואליציוני.
פיקוח כדורגל דוחה כזה, כן.
אני גם חושבת. וזה מלמד אותנו, קודם כל, שכדורגל מעל הכל. וטלוויזיה יכולה להיות בחדרים מסוימים. גם אם אתה מאמין בלב שלם.
בעבודת
קודש.
כן. תראה, אולי הם...
כדורגל מעל הכל.
אולי הנציגים של יהדות התורה ישבו עם הגב. ויריב לוין הוא כאילו גם על
המסמכים. הוא הסתכל על המסמך.
וגם כאילו, כן, בדיוק.
אגב, יריב לוין אוהד כדורגל שרוף. כן. אבל אתה יודע, בסוף אותי לימדו שכדי... בדרך כלל כדורגל זה דבר שרואים עם חברים, כן? זה דבר סוציאלי.
תראי, אולי הם חברים. אולי זה מה ש... אבל את יודעת, אולי אפשר גם לאמץ את זה לישיבות ממשלה. למה להגביל את זה רק לישיבות שבהן מגבשים הסכמים קואליציוניים? ישיבות ממשלה, אפשר להעביר אותם, לא יודע מה, למוצא שבת או משהו, או ליום ראשון...
תראה, איך שהממשלה הנוכחית מתנהלת, ישיבות ממשלה לא היו פה כבר איזה שבועיים וחצי. אולי זו פגרת מונדיאל גם שם.
אולי.
אבל אני בעד. אני בעד כדורגל, אני בעד טלוויזיה, אני בעד מסך טלוויזיה בכל מקום, בטח ובטח כשמקרינים משחקים טובים.
מה נעשה היום או מחר כשאין לנו משחקים? זה ממש...
אנחנו נשאל את השאלות...
מפילת
סוכר כזאת. ממש, אנחנו נשאל את השאלות הללו במהלך השעתיים הקרובות. אתה רוצה שניתן קרדיטים, שאול?
אני רוצה קודם שתבטיחי מה יהיה בתוכנית, ואחרי זה ניתן קרדיטים לאנשים הנחמדים שעוזרים לנו.
טוב, אז אנחנו הולכים לדבר... ארוכות על ההתפתחויות הפוליטיות שמקרבות אותנו לאפשרות של הקמת ממשלה. יהיה איתנו חבר הכנסת אלמוג כהן, גם על ענייני המפכ"ל, ליאור שילת, מנכ"ל משרד האנרגיה, נתעסק גם במנהל האזרחי. כדורגל יהיה, לכל מי שלא שם לב. שנינו אוהבי כדורגל, לא שאול?
אני לפחות פעם בארבע שנים.
אני קצת יותר.
יפה.
אז זה פחות או יותר מה שיהיה לנו בשעתיים הקרובות. עורכת אותנו תימור טל, הפיקו אותנו לי, לאופר ואביגל בסור. טכנאי השידור הם קובי בז'יק ולריסה ולטר קאץ, על מוקד תנועה אהוד כהן. אנחנו מתחילים.
יאללה.
בוקר טוב, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי.
בוקר טוב, חברים, בוקר טוב, אלן.
אתה, אל מול ההתפתחויות הפוליטיות, הגנפת ככה מבט למסך הטלוויזיה וראית כדורגל תוך כדי?
אני צופה, אבל לא עם הגב. אני ראיתי אתמול את תמונה של ראשי יהדות התורה, ואיך לומר, ניכר שהם עשו מאמץ רב כדי לא להתעכל חלילה במראות המונדיאל.
הטלוויזיה הייתה פתוחה, מיכאל?
למרות שאתה הייתה פתוחה, בסדר, אבל סביר להניח שאתם יודעים, לא הסתכלו.
חס ושלום.
אני לא נוטה לחשוב שראשי יהדות התורה ישבו וצפו בטלוויזיה ועוד בכדורגל.
זה גברים על המסך, כן?
ועדיין, יש עניין.
טוב, ספר לנו קצת מה השורה התחתונה של ההסכם שנחתם הלילה.
אז זהו, אז אולי, לכו תדעו, אולי כדי לזרז את שיחות המסע ומתן, יריב לוין ככה עשי להם את הטלוויזיה, כדי שסיימו את השיחות ויפנו את החדר, אבל כך או כך אתמול באמת הצליחו לסכם את עניין התפקידים במסמך שיצא אתמול, שבעצם בסך הכל מפרט את התפקידים שבהם יחזיקו אנשי יהדות התורה, מוועדת הכספים ועד סגן ועד יושב ראש ועדת העבודה והרווחה וכל מה שנמצא בתוך הרשימה הזאת של אנשי יהדות התורה, כשבעצם אפשר לומר שאולי החלק המאתגר אפילו יותר, ודאי שמדברים על יהדות התורה, זה הנושאים האידיאולוגיים, הנושאים האחרים, אם זה החוקים, חוקי דת ומדינה שהם רוצים.
שזה כרגע זה לא במסמך, כל זה לא סגור, נכון? תגיד, ראיתי שחבר הכנסת אורי מקלב הולך להיות... תסביר לי שנייה את התפקיד שלו ומה הולך לעשות?
תראה, מה שאני פחות, אתה יודע, מה שפורסם אתמול, אתה לא יודע בדיוק את המשמעויות של הדברים מבחינת הסמכויות עצמם, אבל מקלב, כמדומני, הולך להיות סגן שר, לא?
כן, אבל הוא יהיה אחראי גם על סמכויות איכשהו שקשורות לתחבורה ציבורית, שקשורות איכשהו לחרדים, שוב, אני מנסה להבין, כן, תעשה לי פה סדר, וגם על סמכויות שנמצאות בכלל במשרדים אחרים, משהו כזה. אתה מבין איך הדברים האלה הולכים לעבוד?
תראה, למיטב הנתי, מה שמקלב רוצה, זה שליטה בעצם על התחבורה הציבורית שקשורה למגזר החרדי, סגן שר במשרד ראש הממשלה, וסגן שר בתחבורה, זה אמור לאפשר לו לקדם את הנושאים האלה, אתם יודעים, הציבור החרדי משתמש בהמונה ובתחבורה הציבורית במדינת ישראל, ולא ספק אחד הפרויקטים המשמעותיים שהם ככה מסמנים.
מיכאל, תעשה לנו סדר, מה עוד צפוי להיות בשבוע הקרוב, עד שממשלה תקום בישראל?
אז זהו, עכשיו באמת התחילו לדבר על החקיקה הגדולה שמתכננים להעביר בכנסת, וגם על הרפורמות. אז דבר ראשון, מדברים על החלפת יושב ראש הכנסת, זה יקרה בשבוע הבא ביום שני, כשבמקביל מקדמים את החקיקה לצורך הרכבת הממשלה. אבל כל זה אירוע אחד, כי כדי להרכיב את הממשלה באמת יצטרכו לחתום על הסכמים קואליציוניים, וזה לא הולך להיות לא קל ולא פשוט. אני חושב ששני הנושאים המרכזיים באמת, ואולי הכי 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 כבדים, הם דווקא הנושאים של יהדות התורה. חוק הגיוס תקציבים לחינוך החרדי. אנשים שנמצאים בנצודת זה, מספרים שיושב ראש עד התורה, יצחק גולדקנופ, מסתובב שם הלוך ושוב, קם, הולך וחוזר, על דרישה מאוד פשוטה, והיא להשוות את תקציבי החינוך החרדי למה שקיים במקומות אחרים. זה הדרישה שלו, וזו דרישה שהיא מאוד 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 רחוקה ממה שנתניהו מסוגל לתת, ממה שהאוצר מוכן לתת, ממה יש רצון בכלל להעביר, ויש אדמו"רים שמתעקשים על הנושאים האלה, וצריך לראות עד כמה באמת הם מוכנים ללכת רחוק, וכמה זה יעכב את ההרכבה של הממשלה.
תגיד, אני חייב להבין, חבר הכנסת סמוטריץ' שמיועד להיות שר האוצר, הוא לוקח חלק מהדיונים האלה, כי בסוף הוא זה שצריך לחתום על הצ'קים ולהבין מאיפה הכסף מגיע.
כן, אז תראו, דבר ראשון, סמוטריץ' ודאי שהוא משתתף בכל הנושאים התקציביים, יש גם דיבור ביניהם שנושאים תקציביים יעברו דרכו ואצלו, אבל להגיד לך שהוא נאבק ונלחם על זה, סמוטריץ' עדיין עסוק בלהילחם על המבנה של המשרד שלו, כשדרעי למעשה רוצה במובנים מסוימים לפרק אותו, וגם זה דבר שעדיין לא הוכרע.
אגב, אתה פרסמת פרסום מאוד חשוב מוקדם יותר השבוע, שממש היה פיצוץ ביניהם על רקע בעצם השליטה מי שלוט בתקציבי הבריאות, כי דרעי הולך להיות שר הבריאות בחלק הראשון של הממשלה. זה התקדם לאנשהו? מישהו ויתר שלו?
לא, אז זה לא רק בריאות, מה שדרעי למעשה רוצה זה גם לשלוט על הבריאות וגם לשלוט על הפנים, הוא למעשה רוצה לבטל את הסמכויות של משרד האוצר בשני המשרדים האלה, וזה משהו שהוא ממש קשור למבנה של משרד האוצר, ממש קשור ל... לעבודה השותפת של משרד האוצר.
מה זה? זה רפורמה, זה דבר ענקי מ-1985, כשמשרד האוצר קיבל את הכוח הבלעדי לשלוט על תקציב המדינה. חוץ ממשרד הביטחון אולי, שבאמת עושה מה שהוא רוצה, אין משרדים אחרים שעושים את זה. זה דבר ענקי.
הטענה של סמוטריץ' זה שאם דרעי ינהל באופן בלעדי את תקציב לצורך העניין משרד הבריאות, ופתאום בית חולים יקרוס כלכלית, הוא לא יבוא לקחת כסף לא ממשרד הבריאות ולא ממשרד הפנים, אלא ממשרד האוצר. ולכן מי שצריך לקבל את ההחלטות זה שר האוצר, כשדרעי ממש רותח על הדבר הזה, ואומר שלא יכול להיות שאם הוא רוצה לשים איזה מיטה בבית חולים, הוא צריך להרגיש שהוא שפקיד באגף תקציבים. אז זה המנעד פחות או יותר של הקרב הזה.
וזה לא התקדם אותו. אגב, רק שאני אבין, דרעי הולך להיות גם שר הבריאות וגם שר הפנים, או שזה שני אנשים שונים?
בינתיים מדובר על זה שהוא יחזיק לחלוטין בשני התפקידים ביחד, והוא אומר, אם אני יכול להיות שר האוצר, אז אני גם יכול להיות שר האוצר של המשרדים שלי. זה בעצם הראש מאחורי הטענה הזאת.
מיכאל שמש, תודה רבה לך.
תודה לכם, חברים, בוקר טוב.
ואיתנו על הקו, חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, בוקר טוב.
חבר הכנסת כהן.
טוב, אז אנחנו נמתין עוד כמה דקות לחבר הכנסת כהן. אגב, שאול, כן. יש עניין מאוד מעניין סביב המסע ומתן הקואליציוני הזה. אני סופרת ליהדות התורה, 3 סגני שרים, 4 ראשי ועדות, ואני תוהה עד כמה אפשר יהיה להפריט את העניין הזה.
מה זאת אומרת להפריט?
כלומר, עד כמה תפקידים אפשר לחלק? אני זוכרת את שר המים, אני טועה עד how low can, you, can we go?
היה איזה דיבור לפני שבוע, ירדו מזה נראה לי, שמשרד העלייה והקליטה יפוצה לעלייה
אחד
וקליטה.
אחד עלייה, אחד כן. קליטה.
אבל בסוף ירדו מזה. דרך אגב, את סופרת 3 סגני שרים, אבל לדעתי, כן. אלה 2, כשכתוב שם סגן שר במשרד ראש הממשלה וסגן שר במשרד התחבורה, זה אותו בן אדם. זה אותו בן אדם, זה אורי מקלב. ולא ברור לי, אגב, איך הוא אמור להיות סגן שר בשני משרדים שונים, כמו שלא ברור לי איך דרעי אמור להיות גם שר הפנים וגם שר הבריאות. כל אחד מהתפקידים האלה לא מספיק חשוב?
אתה יודע, ככה זה פוליטיקה. ושוב נאמר בוקר טוב לחבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית. בוקר טוב, אלמוג.
בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
אתה יודע להסביר לנו את המתמטיקה הזו?
של המשא ומתן הקואליציוני?
בוודאי.
לא, אני ביקשתי לא להיות מעורב במשא ומתן הקואליציוני. וטוב שכך, תשמעי, זה בסוף... אני מעדיף להתעסק בעשייה ופחות להיות בכל...
אולי תהיה שר העשייה. יש שר למשימות לאומיות, יש שר לשלל דברים, אתה יכול להיות שר העשייה.
היה אצל לפיד שר כזה, כי הוא פשוט הציב לנו רף מאוד מאוד גבוה. אני לא חושב שנצליח לעמוד בו.
הוא למד מהטובים ביותר כנראה.
לא, לא, הוא לא... אוקיי, כן.
לא, אני זוכרת פשוט את אלקין כשר המים ושר ההשכלה הגבוהה, בניסיון לסדר את המסע ומתן הקואליציוני הקודם קודם.
בדיוק, הממשלה הקודמת פשוט הציבה לנו רף שהוא מאוד מאוד גבוה, והתלמיד כנראה באמת עלה על רבו.
טוב, רציתי לשאול אותך, אתם מתכננים, בעוצמה יהודית מתכננים להדיח את המפכ"ל?
לא, אין לנו עניין כזה.
חד וחלק לא?
לא, אנחנו לא מחפשים להרע על הארגון, אנחנו מחפשים להטיב עם הארגון, אנחנו מחפשים שהוא ישתפר, אנחנו רוצים, אנחנו יודעים גם שיש פה, בואו, יש פה בעיה שהיא באמת קונצנזוס בחברה הישראלית. הנושא של הביטחון האישי הוא נושא שהוא, לדעתנו, בעיה אסטרטגית, ועל כך יש לתת את הדעת, מפני שכולם פה סובלים, הנה, אתם רואים בכבישים מה שקורה, פשוט מסע מטורף של זעם, ובעזרת משטרה חזקה ובתי משפט שלא מרחמים על העבריינים, אנחנו מאמינים שנצטרך להביא את השינוי, ויחד עם זאת,
אני פשוט...
כל פקיד, בכיר ככל שיהיה, חייב למלא אחר ההנחיות, וחייב ללכת אחרי מדיניות שאותה אנחנו מדווים.
זהו, כי אני עוקבת אחרי התקשורת ביממה האחרונה, או קצת יותר מהיממה האחרונה, ואני רואה שלל שיחות של איתמר בן גבירים בכירים, או גורמים כלשהם, שהשורה התחתונה של אותן שיחות, שכמובן יצאו לתקשורת, היא במילים אחרות, המפכ"ל נא להתיישר ולסור לפקודתי, למרות שעוד לא נכנסתי לתפקיד. וההמשך, אתה יודע, אני עשיתי את ההשלמה האוטומטית של ההמשך הוא, אם לא, אתה לא תהיה יותר.
אז אני רוצה ברשותך להתייחס למה שאמרת. אני לא נוהג להתייחס לפרסומים עלומי שם, בפני שזה תמיד פרסומים שהם מאוד מאוד קלים, אין להם שום אחיזה על הקרקע, הם לגמרי כנראה רצוץ, וביחד עם זאת האמירה היא גם מאוד מאוד ברורה. בסופו של דבר, במבנה ההיררכי של מדינת ישראל, הממלכתי של מדינת ישראל, הפקיד, בכיר ככל שיהיה, יבצע את הנחיות הדרג המקצועי, את השר מעליו לצורך
העניין. נכון, אבל השר מעליו עכשיו הוא עומר בר-לב, הוא לא איתמר בן גביר. זה עוד לא קרה.
השנייה, אני רק רוצה לסיים. במשרד הביטחון, למשל, התקשורת לא מרימה גבה, אבל זה מה שקורה למעשה כל הזמן. השר מתווה מדיניות, הגורמים הפיקודיים מבצעים את המדיניות הזאת.
אבל זו בדיוק השאלה. השר הנוכחי עכשיו הוא עומר בר-לב, הוא לא איתמר בן גביר. ולכן, כשאתם זוהמים על מינויים שעומר בר-לב מאשר, אני קצת לא מבינה מה הנימוק שלכם. אתם עדיין לא במשרד.
אז שוב, אני לא מתייחס לפרסומים עלומי שם, אבל גם לסוגיה שאלת, אני כן אתייחס בצורה שהיא ערכית יותר. האם את כאזרחית רוצה שנגיע למשרד מבלי שאנחנו מתואמים עם הפקידות הבחירה, עם המצב במשרד, עם הדברים שאותם צריך לשפר, שאותם צריך לשמר? ברור שיש איזשהו שיח, שהוא שיח שהוא מאוד מאוד הגיוני אגב. כי בסופו של דבר אני כאזרח מדינת ישראל ארצה שהשר הנכנס המיועד ביומו הראשון כבר יבין באיזה חוויה הוא נמצא.
אז אתה מצפה שלא יהיו מינויים במשטרה בתקופה הזו? זו בעצם הציפייה?
אני לא מנסה לדבר...
שהמשטרה תעצור ותחכה שאיתמר בן גביר תיכנס ואנשים לא יהיו מפקדים בשלל תפקידים כדי שבן גביר יאשר את המינוי שלהם?
אני לא מנסה לדבר את יושב ראש התלוידית חבר הכנסת בן גביר, אני כן מנסה לומר לוגיקה מאוד מאוד ברורה ומאוד פשוטה. בסופו של יום, כן, קיים שיח, שהוא שיח, אגב, מאוד מאוד חשוב ומהותי, לקראת כניסה לתפקידים כאלה ואחרים. אגב, זה דבר שהוא מקובל גם בכל מקום. כמו שעכשיו שר הביטחון המיועד, כבר מרגע שנודע לו על מינויו, יתחיל לעבוד. זה מה שאני רוצה מנבחרי הציבור שלי.
הוא לא יתחיל לעבוד, שר הביטחון המיועד.
נתתי דוגמה.
אוקיי.
חבר הכנסת כהן, אתה הולך להיות סגן שר הכלכלה, נכון?
זה עדיין לא סגור.
לא? כן, לא חלקו, מה זאת אומרת, לא חתמתם על הסכם?
שם יש כוכבית שזה רשום עשוי להשתנות.
עשוי להשתנות. טוב, אז בוא, זה עשוי להשתנות או שאנחנו, או שאתה הולך על סגן שר במשרד הכלכלה? סתם שאני יודע מה לשאול.
כל מקום שבו אני אהיה, אני אשרת נאמנה את... מדינת ישראל,
אוקיי.
לא משנה באיזה תפקיד.
אז בוא נלך...
בדגש כמובן על הנגב והגליל. כן.
אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך. בוא ניקח את... בוא, אני אזרום איתך כאילו זה משרד הכלכלה, אני בטוח שאתה מתרגש, בכל זאת תפקיד סגן שר לחבר הכנסת טרי, זה עניין גדול. מה התוכניות שלך?
האמת שאני לא כל כך מתרגש. אני מנסה ללמוד ככה תוך כדי תנועה את הנושאים לעומקם. החזון שלי הוא חזון מאוד מאוד ברור. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2050 הנגב והגליל יהיה במיעוט יהודי. אם לא נחזק את הנגב והגליל עכשיו, היום, ממש היום, לא לחכות אפילו למחר, אנחנו עלולים לאבד את הנגב והגליל.
אוקיי, זה בסדר.
לכן, לטובת כלל האזרחים, אנחנו מעוניינים להביא אזורי תעשייה, לייצר שם עבודה, לעצור את אותו, את אותו מעגל אימה שנוצר שם של... אזרחים שמועסקים בשכר נמוך בדרך כלל מאשר אזורי הביקוש.
כשאתה אומר שאתה מתכוון להביא אזורי תעשייה, אני מניח שאתה מתכוון שאתה הולך ליצור אזורי תעשייה ותעסוקה גם עבור הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב, שגם לא רואות ארנונה מהאזורים האלה וגם אין להם ממש תעסוקה
באזורים שלנו. בוודאי, מה זאת אומרת? בוודאי. יש אזור תעשייה שברעת שנקרא עידן 2000, מאוד מוצלח, מעסיק המון אנשים. בואו, ההבנה שלנו הרי... אני בטוח שגם אתה תסכים איתי בנושא הזה, שמי שעובד בהכרח פחות יתעסק בפשיעה. הוא מפרנס משפחה, הוא מתפרנס בכבוד, וזה לגמרי הרצון שלנו, כן? לחזק גם את האוכלוסייה הבדואית בנגב.
כך שאזורי התעשייה והתעסוקה גם יהיו בשטח המוניציפלי שלהם, כך שהם גם יראו ארנונה מזה, כן?
כן, בוודאי.
אבל
יש אזורי תעשייה משותפים פשוט. אז זה החזון.
אוקיי. אני מתעכב על הנקודה הזאת, כי זה לא כל כך בסמכויות של משרד הכלכלה, זה משרד הפנים, ולפחות בשנים האחרונות המגמה היא לא הייתה שם, המגמה היא הייתה הפוכה, בטח במשמרת האחרונה של שרת הפנים הילד שקד. אני פשוט תוהה מה אתה הולך לעשות עם זה.
אז אני אומר לך, קודם כל, הבשורה שאני מביא איתי היא קודם כל ההבנה של כלל המנהיגות במדינת ישראל, שיש פה, בנגב ובגליל, יש פה אירוע לאומי. זה לא אירוע שהוא מקומי. ולכן אני יודע לומר לך שלא משנה מי שר הפנים הרלוונטי, גם איתו אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה בין המשרדים, בכדי להביא תעסוקה איכותית. אני גם מאמין שזו משימה שהיא בסופו של דבר, גם משימה לאומית. השר המיועד, לא משנה מה יהיה שמו, כנראה שאנחנו יודעים מי הוא יהיה.
מי הוא יהיה?
ככל הנראה, לפי מה שמיכאל שמש דרך, אריה דרי. כן, יש לו זיקה מאוד גדולה לאזור, אבל בעיקר תפקידי ולשמו נשלחתי, הוא לייצג את תושבי הנגב והגליל, וכך אעשה.
יש לזה משרד ממשלתי, למיטב זיכרוני.
למה אתה לא הולך למשרד ההוא? למה למשרד הכלכלה?
מי שיהיה במשרד הנגב והגליל, זה חברי חבר כנסת יצחק וסרלוף, אדם אידיאולוג סופר מקצועי, אדם שאני, אגב, אעבוד איתו בשיתוף פעולה מלא, וסייע לו כל שידרש. אני מבטיח לכם שהנגב והגליל ייראו אחרת אחרי הקדנציה הזו, כי ההבנה היא מאוד מאוד ברורה, הקונצנזוס הוא באמת, באמת בכל רחבי הבית, אגב, כל מפלגה שאני מדבר איתה, גם חבריי מהשמאל...
תגיד, יצחק וסרלוף מתגורר בנגב ובגליל?
יצחק וסרלוף מתגורר בדרום תל אביב.
שזה לא נגב ולא גליל.
אבל יש לה מילה דרום.
נכון. לא, אבל זה מיקרוקוסמוס למצב של אקס-טריטוריה, מצב ובו מדינה מזניחה אזורים כל כך גדולים ואסטרטגיים כמו הנגב והגליל.
לא, אני תוהה פשוט למה מפלגה ש... תראה, אתה הרי עשית עשייה חברתית כדי להניף את דגל הדרום עוד לפני כניסתך לכנסת, אז אני תוהה למה את התפקיד הזה לא נתנו לך ונתנו למישהו שאומנם גר בדרום, אבל בדרום תל אביב.
אני אומר לך, מגילי, לך יש את הפריבילגיה לתהות, לי אין. אני באתי לשרת את הציבור.
אני לא נבחרת לשום כנסת.
אז אני אענה לך. אני חייל של הציבור, אני לא שואל שאלות. כל משימה, כמו כל חיי אגב, כל משימה שהביאו לי לבצע, אני אבצע על הצד הטוב ביותר. ושוב, מדובר פה במי שהולך להניג את המשרד הזה באדם, שהוא סופר יסודי, סופר מעמיק. כבר התחיל אגב ללמוד, מחר גם יש לנו ביקור בנגב עצמו, כדי לשמוע את המצוקות של האנשים, להבין איפה צריך לשים את הבעיות על השולחן בפרונט כדי לפתור אותם. חייב לפתור את מה שקורה בנגב ובגליל.
חבר הכנסת כהן, אני מאחל לך הצלחה רבה בתפקיד סגן השר. אני מאוד מאוד מקווה שבאמת נראה בשורה, ושאחד הדברים הראשונים שתעשה הוא, כמו שאמרת, להקים אזורי תעשייה ותעסוקה לאוכלוסיית הבדואיות בנגב.
ואולי תציע ליצחק וסרלאוף לעבור לגור בדרום האמיתי.
לא במיקרוקוסמוס, בקוסמוס, כאילו.
עדיין, המצב שם הוא די זהה, אני מודה לכם מאוד על כולי הצלחה, וכמובן שאול, אנחנו גם נתייעץ איתך, בוא...
לא, אני רק עיתונאי, יש באמת הרבה אנשים טובים להתייעץ איתם.
אתה רוצה בכוח שאני אחמיא לך?
לא, אני ממש לא רוצה בכוח שתחמיני, ממש, אני אחיה בלי המחמות האלה.
אנחנו נשמח תמיד להתייעץ עם אנשים שיש להם חזון.
על הכיפה.
תודה רבה, חבר הכנסת אלמוג כהן.
תודה, יקירה, שיהיה מצוין.
שאול.
מה זה, עכשיו זה הדבר הזה?
חיכית.
אני מתרגש.
ציפית.
איך ידעת? אני מתרגש. לך זה
שאול.
אוקיי, בבקשה, דיווחי תנועה. דרך 6 דרומה, עמוסה ממחלף בקה עד מחלף חורשים, צפונה ממחלף נשרים עד בן שמן. בדרך החוף לדרום, עמוס ממחמורת עד מחלף פולג. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550, ובאתר שלנו, ואני רק אגיד, אם אתם יכולים, תיסעו ברכבת, נראה לי עדיף.
ושאחרי הפרסומות, יהיה איתנו מנכ"ל משרד האנרגיה. פרסומות. חזרנו,
אנחנו מחליפים את קלמן ליברמן. איך הולך בינתיים? אנחנו בסדר?
אני לא יודעת.
מי קלמן ומי ליברמן דרך אגב?
לא באנו בחולצות תואמות, אז יכולים להתבלבל.
לא באנו בחולצות תואמות.
אבל פעם הבאה, שאול, נא לתאם חולצה.
אוקיי, אני על זה. בוא נגיד בוקר טוב לליאור שילת.
בוקר טוב.
מנכ"ל משרד האנרגיה, לפחות כרגע, אתה יודע אם אתה נשאר או שזה עוד מוקדם מדי לדבר על הדברים האלה?
אני חושב שאני בסופו של דבר באתי לשרת את מדינת ישראל. אם ירצו שישאר בשמחה, אם ירצו שנלך, נצדיע לדגל ונלך הלאה.
יפה. אנחנו יודעים מי הולך להיות אגב? שר או שרת האנרגיה? יש דיבור?
להבנתי עדיין לא.
אוקיי. טוב, אז בינתיים אתה נהנה מהדבר הזה שלעיתים רחוקות מנכ"לים ומנכ"ליות בשירות המדינה זוכים לו, אתה יכול לעשות מה שבא לך. ואתמול השתתפת בוועידת האנרגיה והעסקים בתל אביב, ה-19 במספר, ואמרת שם כמה דברים מעניינים על דיפלומטיית האנרגיה. הזמנו אותך לשיחה כי המושג הזה נשמע לנו מעניין, אנחנו רוצים לדבר עליו קצת. מה זה דיפלומטיית האנרגיה?
קודם כל, שאול, אני כמובן מחויב לומר שיש רצף שלטוני במדינת ישראל, וחברת הכנסת קארין אלהרר היא שרת האנרגיה, מתפקדת לחלוטין בכל מה שצריך לקבל בו החלטות.
הנה אמרנו.
גם בתקופת הדמדומים הזו.
אוקיי.
ועכשיו אחרי שהדיסקליימר, אז נדבר על דיפלומטיה אנרגיה. בעצם מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה שנושא האנרגיה הפך להיות יותר ויותר דומיננטי בזירה הגיאופוליטית. אני מדבר באופן כללי בעולם, אבל כמובן מה שמעניין אותנו, גם בישראל.
זה בעיקר אחרי המלחמה באוקראינה?
לא, המלחמה באוקראינה מאוד מאוד העצימה את זה, כי נושא האנרגיה הפך להיות נושא מאוד לוהט בסדר היום של פוליטיקאים בכל העולם, אבל אני חושב שזה התחיל הרבה לפני המלחמה. בשנה האחרונה כמובן אנחנו רואים לזה פיק גדול. אנחנו מדברים על הרבה מאוד מגעים שהם דיפלומטיים, גיאופוליטיים קלאסיים, אבל שהנושא האנרגטי הוא בעצם הנושא שמניע אותם, הוא בעצם הנושא שמומחיות בו הופכת להיות איזשהו מצרך חשוב על מנת להבקיע, על מנת להגיע להסכמים, ואנחנו רואים את זה בשורה של הסכמים שנחתמו במהלך השנה האחרונה בישראל, וכמובן ברחבי העולם, שהנושא האנרגטי היה הנושא המוביל בהם.
הציבור זוכר כמובן את ההסכם עם לבנון, מה עוד היה על הפרק?
אז מעבר להסכם עם לבנון היה כמובן ההסכם בין ישראל, מצרים והאיחוד האירופי לייצוא גז מישראל דרך הנזלה במצרים לאיחוד האירופי. ההסכם עם ירדן, שבו ירדן בונה עבור ישראל מתקן של 600 מגוואט של PV, של אנרגיה מהשמש, וישראל בונה מתקן התפלה לסיפוק מים לירדן.
רק נחדד את זה, אנחנו בונים מתקן התפלה שלם שלא יספק מים לתושבי ישראל, אלא רק לירדנים, נכון?
נכון, כמובן מקבלים עליו מחיר מלא, זאת אומרת הירדנים משלמים עבור המים את מחיר המלא, וישראל משלמת עבור החשמל מחיר מלא, זאת אומרת עסק הוגן משני הצדדים, אבל כמובן אירוע מאוד מעניין, ישראל מנצלת את העובדה שיש לה יכולות התפלה ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם יכולות להגיע למחירים מאוד טובים לעבור התפלה, ועוזרת לירדן במצוקת המים שלה, וירדן עוזרת לישראל במצוקת הקרקע שלנו, לנו קשה מאוד היום להקים מתקנים גדולים של PV, כי אין לנו קרקע פנויה, אנחנו מדינה מאוד צפופה ומאוד קטנה, אז הירדנים יקימו מתקן.
באמת? בנגב אין מספיק, אפרופו שיחתנו הקודמת, בנגב אין מספיק מקום להקים מתקנים סולאריים כאלה?
לא, קשה להאמין, אבל גם הנגב שלנו כבר הופך להיות מאוד צפוף בין שטחי האימונים של צה"ל, יישובים בדואים, יישובים יהודיים, אזורי פיתוח, ומעבר לזה, גם כשאנחנו מצליחים להקים מתקנים בנגב, להעביר אותה חשמל דרך קווי ההולכה, אתה יודע שהיום במדינת ישראל קו הולכה של חשמל לוקח לתכנן בין 8-10 שנים. אז בעצם קווי ההולכה, גם אם הצלחת להקים מתקן בנגב, קווי ההולכה בעצם נתקעים בהליכי התכנון.
ומירדן זה לא מסובך להביא את החשמל, גם אותו צריך להביא.
לא, כי לירדן יש גבול מאוד ארוך עם ישראל, וירדן יכולה להעביר את החשמל בעצם ישירות לאזורי הביקוש בירושלים ובתל אביב.
ליאור, אחת מהטענות של האופוזיציה היו, תכף תהיה קואליציה, שגם ההסכם עם ירדן והאמירויות וגם ההסכם עם לבנון נחתם או התקדם בצורה משמעותית ממש בשלהי כהונת הממשלה ברגע האחרון. יש אפילו שטענו שזה פשוט היה מחטף.
לא, אז בוא נעשה סדר. ההסכם עם ירדן נחתם בנובמבר לפני שנה. אוקיי? לא היה אז שום בחירות באופק. הוא גם הסכם שחלק מהיסודות שלו, הם יסודות שעוד נוצקו בתקופת השר שטיינס, וכמובן פותחו מאוד בתקופת השרה אלהרר, כך שקשה לי מאוד לראות כאן את המחלוקת סביב ההסכם הזה. אנחנו באמת חתמנו בוועידת האקלים האחרונה בשארם אל-שייח, איזשהו MOU עם הירדנים והאמירטים, MOU שאינו מחייב, זאת אומרת, כמובן שאם תבוא ממשלה חדשה, היא תוכל להפוך אותו, ואנחנו עמדנו על זה, אבל עדיין MOU שסימל את ההתקדמות הרבה שהיה בתהליך הזה במהלך השנה האחרונה.
תגיד, ליאור, בינואר אתה כבר, אתה עדיין תהיה בתפקיד? לא, נכון?
שאול, אני מניח שאתה יודע יותר טוב ממני, תספר לי אתה.
אני לא מנסה להדיח אותך, אני פשוט מנסה לשאול, כשיעלה תעריף החשמל, זה עוד יהיה כאב הראש שלך או של מישהו אחר?
אני לא יודע לומר כמובן מה יהיה בחודש ינואר.
אז תזכיר לנו רק את המספר, בכמה התעריף הולך לעלות.
רשות החשמל הוציאה שימוע על העלאה של תעריף החשמל ב-8.2%, כמובן כפוף לשימוע, והחלטה תתקבל לקראת סוף דצמבר.
אתם עושים איזה שהם מאמצים, כמו שנעשו בפעימה הקודמת, שהייתה רק בקיץ, למתן את העלאה הזאת?
אני חושב שנעשתה עבודה מאוד טובה מלכתחילה בשביל למתן את העלאה הזאת. הרשות החשמל עשתה עבודה מאוד מוצלחת, יחד עם חברת ניהול המערכת, על מנת לצמצם ככל הניתן את השימוש בפחם. שנה הבאה, אני מזכיר, הפחם זה הסיבה העיקרית שהמחיר עולה, המחיר של הפחם זינק בכל העולם בעקבות הפלישה של רוסיה לאוקראינה. הנה עוד פעם דוגמה לאיך מחירי האנרגיה מושפעים מאירועים גיאופוליטיים, ולכן צמצום הפחם זה בעצם האירוע המרכזי שנעשה על ידי על ידי רשות החשמל.
אתם לא מצליחים לצמצם אותו מספיק, כי עובדה שתעריף החשמל עולה פעמיים בחצי שנה בשיעור משמעותי. זה נכון שזה פחות ממה שקורה בבריטניה, בסדר, אבל זה לא באמת מנחם.
זה פחות ממה שקורה בכל מקום בעולם. אני מזכיר לך, שאול, שתעריף החשמל בישראל הוא בין הנמוכים בעולם.
זה עדיין אבל התייקרות משמעותית בפרק זמן קצר.
כפי שקורה בכל העולם, אנחנו רואים התייקרויות של עשרות ולפעמים אפילו מאות אחוזים בכל העולם בתעריף החשמל. דווקא בהקשר הזה, ההתייקרות בישראל, שכמובן כואבת לצרכנים, אין ספק בזה, אבל עדיין מדובר על התייקרויות יחסית מתונות ביחס לכל מה שקורה בעולם. וגם ההתייקרויות האלה, יש צעדים שכמובן ניתן לעשות על מנת לצמצם אותם. מניתי חלק מהצעדים שרשות החשמל כבר עשתה. אני מזכיר לך שהממשלה הקודמת בחרה להקטין את הבלו על הפחם. יכול להיות שגם הממשלה החדשה תבחר לעשות אותו דבר, זה מוריד כמעט 2% מתוך התעריף, וזה צעד שהוא נתון להחלטתו של שר האוצר הבא, להיכנס לתפקיד. ויש עוד דברים קטנים נוספים שניתן לעשות, אם תחליט הממשלה הבאה שהיא רוצה לצמצם את התעריף, אבל עדיין צריך לזכור, אין מה לעשות, אנחנו חלק ממשק גלובלי כשמדובר בפחם, בניגוד לגז שהוא גז ישראלי, וככל שאנחנו תלויים ב-20% מייצור החשמל שלנו בפחם, הפחם הזה עולה בעולם, יש לזה השפעות על תעריף החשמל בישראל.
אגב, ליאור, יש השפעה או יישום בשטח להסכם עם לבנון בהפקה של קריש?
הפקה של קריש קורית. הפקה של קריש התחילה עוד לפני שנחתם ההסכם עם לבנון, וכרגע חלק מתמהיל הגז של מדינת ישראל כבר מגיע ישירות מקריש. כמובן, קריש עדיין בתקופת הרצה, הדברים האלה לוקחים זמן, כמו שהיה בלוויתן, אבל ברגע זה כשאנחנו מדברים, יש גז שזורם מקריש לחברות במדינת ישראל, וכמובן דואג להקטנת התעריף הגז לתושבי ישראל, ובעתיד גם להקטנת תעריף החשמל.
ומתי נראה אסדה לבנונית?
אנחנו מעריכים שרק שלב האקספלורציה ייקח לפחות שנה או שנתיים, אחרי זה יש עוד שלב שנקרא אפרייזל. בסופו של דבר הדברים האלה במקרים הכי מהירים לוקחים בין 3-5 שנים, יותר ריאלי אפילו לדבר על בין 7-9 שנים.
וקטר בסוף תהיה מעורבת או לא בהפקה בלבנון?
חברה בשם קטר אנרג'י הגישה בקשה לממשלת לבנון, להיכנס בעצם בנעליה של חברה רוסית שהייתה שם במקור ויצאה לפני מספר חודשים. ככל והלבנונים יאשרו את החברה הקטרית, לנו לא תהיה התנגדות לזה.
מנכ"ל משרד האנרגיה, ליאור שילת, תודה רבה.
תודה שאול, תודה גילי, יום טוב.
שאול, אתה יודע מה מגיע עכשיו?
מה זה, עוד פעם יש לי זכיתי באחד כזה?
לא, זה עכשיו תורי, שאול.
כל הכבוד, בבקשה.
דרך ארבע דרום העמוסה, מצומת יער חדרה עד צומת חפר, מצומת פרדסיה עד צומת הדסים, וממחלף רענן הדרום עד מורשה, בדרך ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף שפרים עד קיבוץ גלויות, ובכיוון ההפוך ממחלף ענבה עד שורש. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו. ואחרי הפרסומות נינדוד קצת למשטרת ישראל, yeah. ומעלליה פרסומות. חזרנו. ושאול, אני רוצה להשמיע לך הקלטה מרשת הקשר המשטרתית שהביא כתבנו משה שטיינמץ, שתכף גם נדבר איתו ועם העורך דין של המפכ"ל, שמייצג אותו בוועדת החקירה לאסון מירון, אבל ההקלטה הזו פשוט מצמררת ומלמדת לא מעט על שאירע במירון. בוא נשמע.
קלתי מתחם 41, מתחיל להיות קצת לחוץ פה מבחינת אנשים, חברות חברות מאוד גדולות. מתחילו להגיע ל-41, מתחיל להיות צפוף פה מאוד, יש פה התקהלות. תגיעו את זה איזה 41, מתחיל להיות עמוס פה. יש פה דחיפות, תתחילו לבוא לפה, יש פה כוחות של אנשים. איפה כל הקצינים שישנים על האף שעלו לפה?
איפה כל הקצינים שישנים על האף? כן. משה שטיינמץ, כתבנו לעניין המשטרה. בוקר טוב.
בוקר טוב שאול, בוקר טוב גילי, וצריך לומר, יש הקלטות שבהאזנה ראשונה נשמעות הרבה יותר מצמררות. העניין פה פשוט שזה קורה בנקודה שבה מתרחש האסון, ובמשך חצי שעה לפניו, ואז אתה שומע את הדברים ואתה מבין שלו רק המפקדים היו נענים לקריאות האלה, האסון יכול היה להימנע.
עורך הדין אלירם בקל ממשרד גזית בקל, מייצג את המפכ"ל בוועדת החקירה לאסון מירון, אתה גם איתנו, שלום לך.
בוקר טוב.
אז כשאתה שומע את זה, מה אתה חושב?
כשאני שומע את זה, אני חושב שטוב שהוקמה ועדת חקירה ממלכתית. אני חושב שצריך לבדוק את כל היבטים, גם של תפקוד המשטרה, גם של תפקוד גופים אחרים, לפני אירוע מירון, במהלך אירוע מירון, צריכה בדיקה יסודית. יש לנו כבר, אנחנו כבר נמצאים בשלב של מכתבי עזרה. הוועדה כבר מיפתה מבחינתה איזושהי פריסה של כלל האירועים שקרו והגורמים שהם רואים לפחות על פניהם את האחראים להם. הדברים צריכים להיבדק, זאת אומרת בהחלט. על פניו נשמע שהיו כשלים טקטיים בהפעלת הכוח, וצריך לבדוק את האחריות לכך.
כשל טקטי? רואה כשל טקטי? זה ברמה של השוטרים בשטח, לא מעבר?
אז שוב, התבקשתי להתייחס באופן ספציפי להקלטה ספציפית, אז זה בעצם מה שאנחנו שומעים פה. מה שאנחנו שומעים פה זה דבר שנוגע להפעלת הכוח. יש סוגיות אחרות ואנחנו לא מתחמקים בהן, ואנחנו התייחסנו להן בעדות בפני הוועדה, שקשורות לתוכנית המבצעית. התוכנית המבצעית שאושרה באירוע מירון, אני לא אחזור על הדברים כי הדברים ידועים, התוכנית שאושרה על ידי המפכ"ל היא אותה תוכנית מבצעית שאושרה על ידי קודמיו, למעשה תוכנית עם שיפורים נוספים. אכן האסון קרה, האסון אסור היה שיקרה, אסון נורא, הדברים בבדיקה. בפריזמה של המפכ"ל, ומהסיבה הזאת בעיקר ביקשתי להתייחס לדברים הבוקר, בפריזמה של האם הדברים צריכים היו להיבדק במסגרת פנימית של חקירת מחש, או שהדברים היו צריכים להיבדק במסגרת של ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו סבורים שטוב עשתה צמרת המשטרה, שהתעקשה על ועדת חקירה ממלכתית, שיכולה לבדוק את כל ההיבטים לאורך כל השנים, יכולה לבדוק את התפקוד של כלל משרדי הממשלה.
מהתמלול של אותו דיון, שמשה פרסם את המסמך המסכם שלו, של צמרת המשטרה אחרי האסון, נראה, או לפחות ככה, אתה יודע, ככה אנחנו קוראים את זה, שהמשטרה ניסתה בכל כוחה להבהיר שלא רק היא אחראית למחדל הזה, אלא גם הדרג המדיני.
אז אני שמח שנתמקד באותו דיון, ואני מציע לכולם לקרוא אותו היטב. אני חושב שהפרסום הוא פרסום חשוב וראוי, אבל צריך לראות אותו בקונטקסט המלא של דברים. מחש היא בסופו של דבר יחידה שנועדה לעסוק באלימות שוטרים, בעבירות של טוהר מידות של שוטרים. אנחנו מדברים על האסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה. זה בוודאי אסון שלא יכול להיחקר על ידי מחש. מחש לא יכולה לבדוק את התפקוד של משרד הפנים לדורותיו. מחש לא יכולה לבדוק את התפקוד משרד הדתות, המקומות הקדושים, הרשות המקומית. אגב, בערב האסון עצמו, כשהיה ברור שצריכה להתחיל חקירה וצריך להתחיל לאסוף ממצאים, התקיימה שיחה עם היועץ המשפטי לממשלה, וכבר אז היה ברור שהדבר הזה לא יכול להישאר בגבולות מחש, כי הדברים לא יכולים להתמצות שם. דובר אז על בדיקה של להב, שהוא ארגון עם יכולות גדולות יותר, אבל מאחר וגם המשטרה ותפקוד המשטרה לדורותיה טעונים בדיקה, מה ועדת חקירה ממלכתית? ואני חושב שהיום, כמי שעוקב אחרי דיוני הוועדה, של השופטת ברלינר, האלוף ינאי, הרב קל רליץ, לכולנו ברור שטוב מאוד שהוקמה הוועדה. אף אחד אחר לא יכול להגיע למסקנות האלה, כן.
אלירן, ברשותך, זה שהייתה צריך ועדת חקירה, אנחנו רואים בעבודה שהוועדה עושה בשנה וחצי האחרונות, אבל הדיון הזה, בטיימינג כזה, יומיים בלבד אחרי האסון, ובעצם גם גלגול האחריות, סגן המפכ"ל מדבר על בואו נלך לאסוף חומרים מלשכת ראש הממשלה, ולפחות התחושה הציבורית, וזה מצטרף לעוד משהו, זאת אומרת שהמשטרה, זה מתחבר להקלטות הקודמות שפרסמנו, שמתגלה שהקשל פה הוא קודם כל טקטי, והתחושה שהמשטרה מבחינתה לא ממהרת ולא רוצה לבדוק את עצמה, זה מצטרף לעובדה שהמשטרה עד היום לא עשתה תחקיר, למרות שוועדת החקירה דחקה בה כמה וכמה פעמים. לכו תעשו תחקיר שמבצעית של האירוע הבא, תדעו מה הכשלים הטקטיים, והמשטרה מסרבת לעשות את זה.
שאול, השאלה הייתה ארוכה,
משה, והיו זה בה... משה
שטיינמץ. זה משה, סליחה, משה. השאלה הייתה ארוכה, והיו בה הרבה הנחות יסוד. אני רק אתייחס לדברים בקצרה. האמירה שציטטת היא לא אמירה שנאמרה מפיו של המפכ"ל. אכן, המפכ"ל סבר אז,
והוא סבור...
אוקיי, המפכ"ל, שאותו אני מייצג, סבר אז, הוא סבור גם היום, שטוב שהוקמה ועדת חקירה ממלכתית. לגבי הנושא של גלגול אחריות, ועדת חקירה ממלכתית לא נועדה לספק חסינות למשטרה, היא גם לא סיפקה חסינות למשטרה. ועדת חקירה ממלכתית נועדה לבחון שכלל הגופים ייבדקו, והתפקוד הוא, והיום זה ברור לכולם, ואני חושב שגם אמרת את זה שדיווחת על המסמך, אני חושב שהיום ברור לכולם שהמשטרה צדקה, וטוב שהוקמה ועדת חקירה ממלכתית. לגבי התחקיר, גם התחקיר זה סוגיה משפטית שלא נלאה בה את המאזינים, יש קושי כשיש חקירה של גופי חקירה חיצוניים, והמשטרה נתקלת בזה בכל חקירה שהיא מלווה על ידי הפרקליטות או מגיעה לבית משפט לבצע תחקיר פנימי, מחשש שהתחקיר הפנימי יעורר או ייצור זיהום של ההליך, כי הוא יחולל תיאום עדויות או דברים כאלה. לכן היה ספק כיצד לבצע את הדברים, הדברים הובאו עד לרמת היועץ המשפטי לממשלה, שנמצא מנגנון, בוצע התחקיר, ממצאי התחקיר נמסרו לוועדת החקירה הממלכתית.
עורך הדין בקל, מסתבר שסוגיית האחריות להילולה במירון היא חלק מהמסע ומתן הקואליציוני. איך אתה רואה את זה, שזה חלק מהסחר מחר הפוליטי?
תראו, אני לא רוצה להתייחס להיבטים פוליטיים. אני כן חושב שהגיעה בשורה חשובה מעבודת הוועדה. וזה גם דבר שהמשטרה הצביעה עליו במשך השנים, לרבות מפכ"לים קודמים. האחריות בסופו של דבר צריך גורם אזרחי אחד שירכז את כל אירועי מירון.
במילים אחרות, זה גדול על המשטרה, זה מה שאתה אומר.
תראו, אני לא אומר שזה גדול, אני חושב שהמשטרה היא בסופו של דבר, התפקיד שלה הוא שמירה על הסדר הציבורי. המשטרה לא צריכה להפיק אירועים, המשטרה לא מפיקה אירועים. גם באירועים המוניים אחרים, המשטרה נותנת שירותי שמירה על סדר ציבורי, כמו שמדה נותן שירותי הצלת חיים, וכיבוי אש נותן את השירותים שלו. המשטרה לא אמורה להפיק אירועים אזרחיים, צריך גורם אזרחי, צריך שר, האם זה יהיה השר הזה או השר אחר, אני בטוח שימצאו את הפתרון הנכון ביותר, אבל כן, צריך גורם אחד אחראי שיהיה אחראי על הכל.
אגב, לאור ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות, אתה סבור שהשר המיועד בן גביר רוצה להדיח את המפכ"ל?
תראו, אני מייצג את המפכ"ל באירועי מירון, ודי לי בכך. אני כן יכול להעיד מהתרשמות אישית, כמי שמכיר את המפכ"ל. אגב, לא רבים יודעים, אבל תפקיד המפכ"ל הוא תפקיד של אחד משבעה סמלי שלטון, ואני חושב שהמפכ"ל דנן, המפכ"ל קובי שבתאי, הוא אדם ממלכתי, הוא סיים עכשיו, הוא עשרות שנות שירות, במהלכם הוא קיבל, הוא יכעס עליי שאני אומר את זה, שני איתורים, איתור האומץ, איתור המופת, הוא ידע, הוא מונה על ידי ממשלה אחת, הוא כיהן בתקופת ממשלה אחרת, אני בטוח שהוא ידע לשמור על האינטרסים הממלכתיים של משטרת ישראל תחת כל שר.
טוב, אנחנו נאמר לשניכם תודה, עורך הדין אלירם בקל, מייצג את המפכ"ל בוועדת החקירה לאסון מירון, וכתבנו משה שטיינמץ, תודה רבה לכם.
תודה, יום
טוב. מה שאול, אולי זה עוד תיק שאפשר לחלק, לא?
מה, תיק...
רק תיק מירון, לא צריך יותר מזה.
שאתי תיק עשרת אחריות.
אנחנו יוצאים... אחריות אינה אומרת אשמה, כך אני למדתי.
אנחנו יוצאים למבזק החדשות, ונשוב מיד בשעה השנייה, מיד אחריו.
אתם מאזינים לכאן רשת בית.
חזרנו.
קלמן ליברמן, סוג של בתחפושת, שעה שנייה.
כהן אמסטרדמסקי.
וואה.
כן, קשוח.
זה רק מבליק את הניגודיות, כן. טוב, שעה שנייה, ויש לנו המון המון נושאים בשעה הזו. אנחנו נדבר גם תכף על המחירים שעולים ועל הקרב בין שופרסל לתנובה. אנחנו נדבר על מה הולך לקרות ביהודה ושומרון בשנים הקרובות תחת הממשלה החדשה.
נעלה על נס את שירותך הצבאי, שאול.
לא, יש דברים שעדיף לא... נדבר על אוכל, נדבר על כדורגל לקראת סוף השעה הזאת. נגיד תודה לאנשים הנחמדים שעושים גם את השעה הזאת, כן?
כן.
העורכת שלנו, כן, איתי מורטל, המפיקים והמפיקות, לי לאופר ואביגל בסור, טכנאי השידור, קובי בג'יק ולריסה בלטרקץ כאן בירושלים איתי, ובמוקד התנועה, אהוד כהן. ורצית להגיד משהו?
לא.
כן?
לא.
אוקיי.
חשבתי אולי לשאול אותך מתי בפעם האחרונה קנית בסופר וכמה התייקר לך סל המזון.
אז החלוקה אצלנו בבית היא כזאת שאני לא עושה את הקניות בסופר, אני עושה את הקניות בשוק, בימי שישי, ואשתי היא זו שאחראית על הקניות בסופר, והוא התייקר, מה זאת אומרת? הוא התייקר. לך לא התייקר?
התייקר. האמת שהשבוע עשיתי קנייה ברשת הכי לואו-קוסט שיש, והופתעתי לגלות ש-360 שקלים על בסך הכל פירות וקצת
דברים. כן, אתה בא לקנות 5 מוצרים.
גבינות, נקניק וזה.
כן, בהחלט. אתמול, איך אני אגדיר את זה, לא בא לקיצור, אבל המערכה בין שופרסל לבין תנובה, שתיים באמת מענקיות המזון שיש פה, מצד אחד רשת הגדולה ביותר בישראל, ומצד שני ספקית המזון הגדולה בישראל.
המשחק הראשון הוכרע.
בדיוק, כן. עכשיו, אנחנו מתקשים להגדיר אם זה היה 1-0 לאחד הצדדים, או שזה טקו אחת, או אולי טקו אפס, אנחנו לא יודעים, ואם אנחנו, הצרכנים, אנחנו הרווחנו, אנחנו הפסדנו, אנחנו, שופרסל ותנובה לא מדברות בשום פנים ואופן, אבל אנחנו רוצים לדבר עם מישהו שהוא שחקן משמעותי בפני עצמו, על המגרש הזה, עם צביקה ויליגר, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
אתה יושב ראש וילי פוד, סתם בשביל לסבר את אוזנם של המאזינים והמאזינות, נתח השוק שלכם בערך?
בסביבות 2%.
בסביבות 2%. שזה נשמע
בשוק, בשוק החלב, כמובן.
סבבה, שזה נשמע כאילו קטן, אבל עדיין יש מוצרים שלמים שבהם אתם קוראים תגר משמעותי על תנובה שהיא השולטת בשוק הזה. למשל בשוק החמה אתם מספר 2, אם אני זוכר נכון. נכון?
נכון, נכון.
וגם בשוק הגבינות אתם נותנים שם איזשהו פייט, נכון? לתנובה? נכון. אתם נכון, יבואנים. אתם לא מייצרים, אתם יבואנים, נכון?
נכון, אנחנו יבואנים מכל העולם, אנחנו מייבאים ב-35 מדינות, וזה בעקבות פתיחת המכסות של משרד הכלכלה לאפשר ייבוא חופשי למדינת ישראל.
כן.
לצערי הרב, המכסות האלה לא מספיקות כדי ליצור באמת תחרות אמיתית מול הגופים הגדולים האלה שהזכרת. אני מקווה שבממשלה הבאה יבינו את זה, וכדי להוריד את יוקר המחיה, לא יהיו יותר מכסות, אלא יהיה ייבוא חופשי, ככה שיגרום ישראל לשחקנים, לספקים, להתחרות אחד בשני, ואני מאמין שבזה יהיה מאוד הצלחה.
אנחנו תכף נדבר על זה עוד לפני זה. אני תהיתי, איך אתה רואה את המשחק הזה בין שופרסל לתנובה? גילי קודם המשילה את זה למשחק כדורגל, כי אנחנו ברוח הזמנים. מי ניצח ומה התוצאה?
כן, זה משחק כדורגל שאתה פחות או יותר יודע את התוצאה מראש, אתה לא צריך אפילו לשחק 90 דקות. זה ברור שאף אחד כאן לא ניצח, שניהם לא מרוצים, זה המקסימום שכל אחד יכול להוציא מהשני. זה ברור לך שבגודל של תנובה ובגודל של סופרסל הם לא יכולים להתעלם אחד מהשני, והם צריכים למצוא את הדרך לענת לפתור את הבעיה.
צביקה, למיטב ידיעתי אתה מחזיק מניות בשופרסל כמעט 5%. זה היה בכלל נכון לצאת על הקרב הזה מול תנובה בסיטואציה הנוכחית?
אני חושב שאני לא מנהל את המדיניות של סופרסל, יש שם מנהלים מצוינים בראשות איציק אבר כהן שעושים עבודה נפלאה. אני מאמין שבסופו של דבר כל החברות הגדולות צריכות להבין ששום דבר לא מובן מאליו, ועל כל דבר צריך להילחם, ולא כל עליית מחירים היה צריך לקבל. יש היום מלא אלטרנטיבות מאוד מעניינות ולא פחות טובות באיכות המוצרים ובטח במחירים. הבעיה זה הצרכן הישראלי שעד נוטה לקנות מותגים, במקום ללכת ולבדוק את המוצרים ולקנות בצורה יותר מושכלת. אני מאמין עם חינוך טוב של הצרכנים, אנחנו נראה פה שינויים גדולים בקניית המוצרים הסופיים שקודם בסוף
המוצרים. אני מנסה להבין שנייה את מה שאמרת, תחדד לי. אתה חושב ששופרסל אתמול לא הייתה צריכה להודיע שהיא מקבלת במוצרים רבים, לא בכולם, אבל במוצרים רבים את עליית המחירים שתנובה קבע לה?
תראה, אני לא נכנס, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא ענייני מהמדיניות של סופרסל. אני מתאר לעצמי שהם עשו את, קלקלו את מעשיהם בצורה נבונה והבינו מה שהם צריכים לעשות. אין ספק, תנובה זה חברה ענקית, מספר אחד בשוק המזון הישראלי, ואני חושב שהם, כל אחד צריך את השני. כמובן, אתה יודע, בסוף זה עניין של מסע ומתן. אני מאמין שכל הבעיות בסופו של דבר ייפטרו בצורה כזו או אחרת, ולא כל אחד יקבל את המתחתו ואת בקשתו.
אתה הזכרת קודם שאנחנו הצרכנים הישראלים מאוד אוהבים מותגים, ואתה אומר יש אלטרנטיבה, אתה אומר את זה לא סתם, כי למשל בשוק הגבינות הצהובות אתה בעצמך אלטרנטיבה לגבינות של תנובה. עכשיו, המחירים שלכם יותר זולים, זה נכון, אבל גם אתם העליתם מחירים השנה, זה לא שהמחירים שלכם נשארו אותו דבר.
תראה, אני לא יודע מה קורה בעולם, אבל העולם השתגע בשנה, שנתיים האחרונים, המחירים עלו בצורה ניכרת, בעשרות אחוזים, בכל הפרמטרים ובכל הקטגוריות האפשריות. אנחנו כחברה החלטנו להעלות מחירים בצורה מאוד מידתית, ועדיין, עם עליות המחירים הקטנות שלנו, אנחנו די זולים מול השוק, אם אתה לוקח שוק החלב, בין 30-40 אחוז במחירים, שזה מספרים ענקיים. ולכן אני חושב...
זה במוצרים כמו גבינות צהובות. בחמאה למשל, ששם אתה השחקן השני, כמו שאמרנו קודם, החמאות שלך הן הרבה יותר יקרות מהחמאה של תנובה.
כן, כי אני מביא חמאה אחרת, אני מביא חמאה מחלב אורגני, וחמאה בהרכבים שונים, ולכן זה לא חמאה שיכולה להיות במחיר הפיקוח, אבל אני מביא גם חמאה תחת המותג בטר,
גם היא יותר יקרה מה... לא, גם היא, שוב, הסתכלתי בפרייס הזה בוקר, גם היא יותר יקרה מהחמאה של תנובה. לפחות בחלק מהרשתות.
נכון, אבל אני יודע שהמדיניות שלנו ביורו באטר זה למכור את זה יותר במחירי פיקוח, למרות שאין יותר מחירי פיקוח.
צבי, אני לא יודע מי לוחץ שם על הכפתורים של הטלפון, אבל מישהו לוחץ שם על הכפתורים של הטלפון, וזה...
ואנחנו שומעים את זה.
כן, זה קצת משבץ לשיחה לפעמים. תגיד, מה צפוי לקרות, אני מפחד להגיד בשנה הקרובה, בחודשים הקרובים מבחינת מחירים?
לצערי הרב, אם המגמה תמשיך בעולם כפי שאני רואה אותה, והביקוש עדיין יהיה קשיח, למרות שאני שומע...
הביקוש הוא לא קשיח, הישראלים מפסיקים לקנות כשזה מתייקר.
נכון. יש ירידה גדולה באירופה. בדיוק דיברתי עם חבר שלי שהוא סגן נשיא טסקו באנגליה, והוא אמר לי שחודש אחרון יש ירידה של 14% בצריכת המזון, מה שלא היה להם עשרות שנים.
בטח, כי החשמל שם מתייקר באיזה 100 ומשהו אחוז.
הכל התייקר שם, ולכן אתה יודע, בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו נהיה צריכים לקנות את הדברים שבאמת אנחנו צריכים, ולא צריך לקפוץ על כל דבר שרואים, ולקנות בצורה מושכלת, ולא ישר לערוץ למותג המוביל, אלא לראות את האלטרנטיבה, לטעום אותה, ואם היא טעימה וטובה והמחיר הוגן, אפשר לקנות אותה וליהנות ממוצרים באמת איכותיים. יורו מחלבות אירופה, יש לנו קרוב ל-150 מוצרים, הסלוגים שלנו...
לא, בסדר, זה עכשיו מזכיר לי את תעמולת הבחירות. אנחנו לא פה בשביל לקדם מחלבה או יבואן כזה או אחר. אבל אתה חושש ממצב כזה שאתם, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, חבר'ה, אנחנו יכול מאוד להיות שנעלה מחירים בהמשך השנה כי המציאות, מה לעשות? אתה חושש ממצב שאנחנו הצרכנים, בין אם זה המותג שלך או מותגים אחרים שפשוט נקנה משמעותית פחות מהמוצרים שלכם?
אני יכול להגיד לך שבחודש האחרון יש עלייה של 30-40 אחוז בקניית המוצרים שלנו. זה התחיל במוצרים אחרים שלנו, של טונה, אני לא יודע אם אתה ראית את התוכנית שהייתה של הצינור, שישבו אותנו.
עוקב, כן.
כן, שאנחנו 40 אחוז יותר זולים ממוצרי הטונה של סטארקיס, והערכים התזונתיים שלנו.
כן, זה שוב מה מזכיר לי את קמפיין הבחירות.
אוקיי, ובסך הכל אני חושב שמה שיקרה הוא בסוף, היות במשכורות לא עולות כמו שמוצרי המזון עולים, אני מקווה מאוד שעם ישראל יתחיל לקנות מוצרים אלטרנטיביים באיכות גבוהה, ואנחנו מביאים את זה מארץ למקור, אנחנו מוכרים מוצרים מעולים, אנחנו לא מוותרים על איכות המוצרים, אנחנו גאים במוצרים שלנו, אוקיי. גם באיכות וגם במחירים.
צביקה וילגר, יושב ראש וילי פוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה, ביי.
את קונה מותגים אגב, או כזה... לא, אני בכוח לא אקנה את המותג. לא, באמת, סתם.
אני קונה מותגים, אין לי בעיה.
את קונה מותגים, סבבה.
כן, אני קונה מותגים. אם כי, אתה יודע, אם יש איזשהו מבצע שמדגדג לי במעדניה, אז אני לגמרי לוקחת, אבל כן.
אוקיי, אני רק אגיד ש...
כן, הרגלים זה משהו שקשה לשנות.
אז אני רוצה להגיד לך שאני צרכן תה כבד, ואין פה המון אפשרויות בשוק הזה בישראל, ואני ממש בכוח, בחודשים האחרונים, בכוח, חיפשתי ומצאתי אלטרנטיבות לתה אחר בשביל לא לקנות את המונופול.
ומצאת את זה ברשתות הגדולות?
לא.
יפה.
תשובה לא.
יפה. כי זה בעצם, זה העניין.
זו הסימביוזה, כן. צודקת לגמרי.
אם אנשים מפצלים את הקניות שלהם, אז הם יכולים אולי לחסוך כמה שקלים, ובדרך גם לא לחסוך זמן. טוב, אנחנו נעבור לנושא אחר. או שקודם בעצם דיווחי תנועה.
כן, יש לנו כזה.
יש לנו דיווחי תנועה? דיווחי תנועה?
לא, אין לנו? אוקיי.
לא, אין לנו דיווחי תנועה, שאול.
אולי נגמרו הפקקים, גילי.
אתה יודע איפה אין פקקים?
בביקה.
יפה.
אה?
דוד אלחייני, יושב ראש המועצה האזורית ערבות הירדן, יושב ראש מועצת יש"ע לשעבר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גילי, בוקר טוב שעה, בוקר טוב למאזינים.
נו, אז פקקים יש אצלך?
לא, אין לנו פקקים, יש לנו כביש 90 שעמוס בתנועה, אבל פקקים אין לנו לשמחתנו הרבה. והבקעה נוטים לחשור שמעבר, באיזה מרחק פריפריאלי, אנחנו במרחקים של שעה מירושלים, שעה מהצפון, שעה ממרכז הארץ, אזור שהולך ומתפתח, הרבה משפחות צעירות מגיעים, מגיעות.
אז אמנם התקשרנו אליך בשביל לדבר איתך על המתרחש בביקה ובכלל, אבל פחות על ענייני הפקקים, יותר על עניין המינהל האזרחי. מה היה הממשק שלך כראש מועצה אזורית עם המינהל?
המינהל האזרחי בעצם, בתוקף שלו, הוא אמור לטפל בכל הרווחה של האוכלוסייה, ולספק להם גם שירותים ציבוריים והפעלה שלהם, והכל גם בצורך לקיים מנהל תקין וסדר ציבור באזור.
זה אומר ש...
הוא כמעט כן. בכל יום, בכל נושא אפשרי שבשגרת החיים שלנו.
כשאתה רוצה משהו, אתה כראש מועצה, אתה רוצה לטפל בבעיית לא יודעת מה, החקלאות או הפינוי זבל, אתה מרים את הטלפון לקצין המנהל האזרחי, נכון?
זו סוגיה מאוד 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 מורכבת. אני אתן לך דוגמה, יש משרדי ממשלה שאנחנו לא עובדים איתם דרך משרדי, דרך המינהל האזרחי. כל נושא החינוך אנחנו עובדים דרך המשרדים הישירים של משרד החינוך. במשרד השיכון אנחנו עוברים דרך משרד השיכון, אנחנו לא עוברים אין לנו קמ"ט שיכון שאנחנו עוברים איתם בצורה ישירה. ויש קמ"טים, יש קציני מטה שאנחנו עובדים איתם. הבעיה במינהל האזרחי, ובואו נתייחס לדברים, זה הבעיה במינהל האזרחי שיש שם אנשי צבא. ולי כראש מועצה, ואזרח שהשפה שלי היא שפה מוניציפלית אזרחית, קשה לי מאוד לעמוד מול איש צבא ולהתווכח איתו, כי השפה שלנו היא לא שפה דומה.
כן, אבל הסיבה שיש שם איש צבא זה כדי לבלוע את הגלולה, במסגרתה יש נוכחות ישראלית וישובים ישראלים בשטחי יהודה ושומרון, מבלי להכיר או לספח את השטחים הללו.
לא, אני לא מסכים, זה עניין של ניהול. והניהול, כמו שיש הקמת עם המנהל הזכי מורכב משני גופים, שני גופים, אחד הם, אבל הם נפרדים. יש את הקמת עם שהם אזרחים מכל דבר. הם אנשי מקצוע, קמת אפוטרופוס, בעצם רפרנט של רמי במנהל האזרחי.
רק בשביל להשתמש דוד, רק בשביל להשתמש בשפה שכולם יבינו, זה פשוט עובדים של המשרדים האלה, משרדי הממשלה הישראלים שיושבים ביהודה ושומרון. כן, אז זה חלק אחד, וחלק השני...
אחר זה קצינים צעירים. המערכת המשפטית, אחד ההישגים הגדולים של, של, של הציונות הדתית, זה הפרדה של, של, של היועצים המשפטיים, שהם אנשי צבא, ליועצים משפטיים שהם אזרחים, שהם מבינים את שפת הגוף שלנו האזרחים.
אז תסביר שנייה איך זה הולך לעבוד, ולמה אתה קורא לזה אחד ההישגים המרכזיים? למה מבחינתכם זה כל כך חשוב?
כי עוד פעם, אני אתן לך דוגמה. באחד הדיונים בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, בנושא של אתר הטבילה, יש בבקעת הירדן אתר הטבילה, מגיעים אליו קרוב למיליון מטיילים. ואנחנו ביקשנו לעצמנו לטפל באתר הטבילה, ויש התנגדות בעיקר של הצבא. וכשנשאל סגן ראש המנהל האזרחי על יושב בוועדה, אדוני, תגיד לי, נראה לך הגיוני שצבא עושה תיירות? שאול, אין איזה אח ורע בעולם שצבא עושה תיירות.
כן, גם אתה יודע, הצבא בסוף מתעסק עם כל התאמת החקיקה הישראלית למתרחש בשטחים, גם זה אין איזה אח ורע, כי אין אח ורע לסיטואציה הזאת.
נכון, אני מסכים איתכם, הממשלה הזאת עדיין מנציחה את הכיבוש. כל עוד שחלף הריבון ביהודה ושומרון הוא האלוף הפיקוד, אגב, מי שממנה את ראש המנהל האזרחי...
כשאתה אומר כיבוש, דוד אלחייני, אתה מתכוון לכיבוש אחר. זה לא...
לא, לא, אני מדבר כיבוש, לא באמת כיבוש במרכאות. אנחנו עדיין מנציחים את הכיבוש. כל עוד שאין פה ריבונות, עדיין יש פה חלף ריבון של צבא.
יפה, אז לשיטתך מה ש...
כל התוצאה של מה שקורה פה זה כתוצאה מזה שיש חלף ריבון. אם לא היה חלף ריבון שהוא אלוף, ולא היה פה תפיסה לוחמתית, לא היה צורך במנהל האזרחי.
אז לשיטתך, כל מה שהציונות הדתית הולכת לקבל, או קיבלה כבר בעצם, במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, כלומר, שכל מה שקשור לתאום פעולות בשטחים, והמנהל האזרחי יהיה בעצם כפוף, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל בסוף לסמוטריץ', או למי שזה לא יהיה שם במשרד הביטחון, שהוא איש של סמוטריץ', וגם ההפרדה הזאת של היועצים המשפטיים, זה מה? זה צעד בדרך למה?
לא, אין בזה שום צעד לכלום. עדיין הדין הישראלי, חוקי מדינת ישראל לא יחולו כאן, אין פה ריבונות, אנחנו עדיין נהיה בצווי אלוף. העניין הוא שבסופו של דבר תהיה פה יותר לנו קל לנהל את החיים של התושבים שלנו ואת החיים האזרחיים. ובואו נתן לכם רק בדוגמה של ממה מתעסק
לא, אבל רגע, למה זה יותר קל? תסביר.
כן, עוד פעם, כי מי שעומד בראש המנהל האזרחי כרגע,
כן, זה איש צבא, סבבה,
זה איש צבא,
ועכשיו זה לא השתנה, אבל זה יישאר אותו דבר.
לא בטוח. למה צריך להיות איש צבא? אגב, מי שממנה, יש הרבה בורות בעניין הזה, מי שממנה את ראש המנהל האזרחי, זה אלוף פיקוד מרכז, הוא החלף רימון, המינוי הוא שלו, כי יצטרכו לשנות את הדחיקה. אף אחד לא יכול לבוא את דחיקת הביטחון. כרגע מי שממנה את הזה, זה לא שר הביטחון, זה אלוף, אלוף פיקוד ממנה אותו, הוא החלף רימון כאן. ואנחנו לא רוצים להתמודד עם עצמם את אנשי צבא. אנשי צבא לא מבינים את השפה שלנו. מה עוד שראש מנהל אזרחי מגיע איש צבא לשנתיים, עד שהוא לומד את הסוגיה כל כך מורכבת של צווי אלוף, דחיקת הביטחון והמורכבות. יש פה מורכבות מאוד מורכבה, אין לנו המון זמן להתעסק עם זה, אבל...
בקיצור, אתה רוצה איש שלך שם, זה מה שאתה רוצה.
אנחנו רוצים אזרח.
שלכם.
אנחנו רוצים אזרח, שהם יבחרו, אזרח
אבל השאלה דוד, אם האזרוח הזה של המנהל האזרחי, הוא לא פשוט סיפוח, מבלי לקרוא לו סיפוח.
ממש לא, ממש לא.
למה לא?
אני אסביר לך, כי כל המנהל הזה עובד דרך צווי דחיקה של האלוף פיקוד. לא חוקי מדינת ישראל. חוקי מדינת ישראל עדיין לא יחולו כאן. אגב, אחד הדברים שבעצם... זה הישג עצום, אני לא מבטן את ההישג הזה של צינוד הדתית של המנהל האזרחי והיועצים משפטיים שעוברים של משרד הביטחון, שזו שפה שאנחנו מבטאים. אבל אחד הדברים הדרמטיים ביותר להתיישבות, תחשו לי, התיישבות לא בא לידי ביטוי בהסכם הקואליציוני. עדיין הסמכות להחלטה 150 לפי הסעיף 21 בהסכם הקואליציוני תהיה נתונה בעידן של שר הביטחון ושל ראש הממשלה. ככה להפקיד את הצבא, את המאזמים, החלטה 150 אומרת ששר הביטחון וראש הממשלה הם אלה שיקדמו תוכניות בניות ערים ביהודה ושומרון. זאת אומרת, כל הקידום של תוכניות, של בנייה, של הרחבות של היישובים, לא תהיה נתונה עוד בעד. לא, גם עכשיו לא, היא תישאר בעדיין
ששר הביטחון. אז אתה אומר,
סמוטריץ'
לא השיג מספיק, זה מה שאתה אומר.
לא, אני אומר, זה הישג לא מבוטל, זה הישג עצום, אבל עדיין כל נושא הבנייה, כל נושא קידום התוכניות, כל נושא הרחבה של היישובים, כל נושא של אזורי תעשייה, יהיה בידיים של ראש הממשלה, ואנחנו יודעים מה קרה בעבר. הוא הקפיא לנו את הבנייה, הוא העריך מאוד את המועדים בין המועדים של כינוס של המועצת תכנון עליונה, שזאת מאשרת תוכנית בנייה.
בקיצור, דוד, אתה לא מאמין שנתניהו יקדם תוכניות בנייה עכשיו, חרף המהלך של סמוטריץ'.
ולא בכדי, זה לא מופיע בסיכום הקואליציוני. אין שם, לא נקבעו שם מועדים שבה מועצת התכנון העליונה תתכנס. בעבר התכנסה כל לפי הסכמים, התכנסה כל 3 חודשים. היום אין שום דבר שאנחנו יכולים, ערבות שתיתן לנו שהמועצת תכנון העליונה תתכנס.
אז אתה חושב שנתניהו ימשיך לבלום בנייה בהתנחלויות?
אני חושב שנתניהו לא השתנה. הוא לא השתנה, אנחנו זוכרים את התקופה שהוא כן כראש ממשלה, שהוא העריר שמועדים, כשהגיע קושניר, אז הוא דחה את הכינוס של מועצת מטה. שהגיע מייק פנס שדחה את מועד. כל פעם שהגיע איזשהו עניין מדיני, המועד של המטה נדחה. שזה גוף מקצועי לחלוטין. לכן אנחנו אומרים שזה צריך להיות אזרחי ולא בידיים של עניינים מדיניים. ופה זה הישג עצום הציונות הדתית.
דוד אלחייני, ראש המועצה האזורית.
אגב, חברים, בצו של הקמת המנהל האזרחי ב-1982, אין שום מילה, כל הצווים שיש שבעצם מעניקים סמכות למנהל האזרחי, אין מילה אחת שאומרת ישראלים או פלסטינים. זאת אומרת, המנהל האזרחי צריך לטפל גם בישראלים וגם פלסטינים, כדאי שידעו את זה כולם.
דוד אלחייני, ראש המועצה האזורית ערבות הירדן, תודה רבה לך.
גם לכם.
איתנו עכשיו באותו נושא דוקטור רונית לוין שנור, שלום לך.
שלום. שלום, בוקר טוב.
את לשעבר עוזרת היועצת המשפטית, היועץ המשפטי של המינהל האזרחי בתחום המקרקעין, היום את מלמדת ומועסקת באוניברסיטת רייכמן. את קונה את הדברים הללו של חייני אומר ששינוי לא יהיה ובנייה תהיה הן לפלסטינים והן ליהודים והכל יהיה אותו דבר פחות או יותר?
אני חושבת שזה היה מאוד מאוד מעניין להזין לו איך הוא מתפתל בין להגיד שזה הישג עצום לבין להגיד ששום דבר לא השתנה, כי זה כמובן לא הולך ביחד. אז אני חושבת שההישג הגדול שאנחנו צריכים להיות מאוד ערים לו זה ש מצאו דרך לא להכיל ריבונות באופן הכרזתי, באופן שהוא מיד מקומם את מי שמתקומם כנגד הסיפוח, אלא לעשות את זה באופן סמוי, באופן נסתר, ותוך שימור הפסדה של המינהל האזרחי. אז יש קרטון, כן? יש איזה פסדה מקרטון, שבה יהיה הבובות שיהיה להם את התפקיד הפורמלי לחתום, אבל מי שינהל אותם, זה יהיה גורם פוליטי באופן ישיר, דרג פוליטי, שהוא פועל כמו שעכשיו שמענו, במטרה מאוד מאוד ברורה לקדם, להכשיר, להלבין ולהרחיב את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, שזה שטח שהוא נמצא בתפיסה לוחמתית, הוא שטח כבוש, הסיפוח שלו הוא אסור על פי המשפט הבינלאומי.
לא, אבל מה הנימוק? זאת אומרת, הוא אומר לך, יעני, זה לא כך. מה הנימוק שלך לזה שזה בעצם סיפוח דה פקטו, או אני לא יודע איך לקרוא לזה?
אז מה שאנחנו צריכים לראות זה שסיפוח לא חייב לעשות בתרועה רמה. סיפוח יכול לעשות באוסף של החלטות שהן במראית עין נראות ממש מינוריות. העברת סמכות, מינוי מנהל, אחריות על יועצים משפטיים, מי אחראי למה, כאילו קשה לפספס. זה קשה לזהות, מאוד מאוד קל לפספס את זה. אבל מה שיש כאן, זה את הצעד האחרון, את הצעד האחרון על פני כל מה שכבר יש לנו בשנים האחרונות, שנותן את כל הסמכויות לדרג הפוליטי, שלא מכיר באופי המיוחד של השטח, שיש לו מטרה פוליטית מאוד מאוד מובהקת. עם כמה דוגמאות שאני אתייחס אליהם, אז יהיה בעצם השר, הדרג הפוליטי, שהוא יהיה אחראי על ההתיישבות היהודית בשטחים, ביהודה ושומרון, אין לו שום ראייה של החובה שלו לפי המשפט הבינלאומי לדאוג לפלסטינים, שהם תושבים מוגנים בשטח הכבוש. בניגוד למה שנאמר כאן קודם, לפי ההסכם, הסמכויות ביחס לתכנון וקידום תוכניות יהיו בידי השר, אם כי יצאו ידי חובה ואמרו שהדבר יהיה בתיאום ובהסכמה עם ראש הממשלה,
אבל לא, הסמכויות... מה שהחייני אומר, שזה לא לצאת לידי חובה. זה במילים אחרות נותן את הסטמפה האחרונה בידי נתניהו, והוא, מהיכרות שלו עם נתניהו, חושב שהעולם כמנהגו ינהג, שנתניהו ימשיך לבלום בנייה בשטחים.
בלי להתווכח אם נתניהו בלם עד היום בנייה בשטחים או לא, נשים את זה בצד. אם אני מסתכלת על ההסכם, ההסכם אומר כל הסמכויות למתן אישורים של שר הביטחון בנושאים של ההתיישבות יהיו באחריות השר. זה מה שההסכם אומר. עכשיו, אני רוצה שנבין את המשמעות כאן. אם אנחנו לא מחכים להצהרה של סיפוח, אם אנחנו מבינים ששינו אסטרטגיה והבינו שהסרת סיפוח גוררת, מושכת אש, יותר מדי חזקה שרוצים להימנע ממנה, אז מה שאנחנו נראה זה את מה שבעצם כלול בהגדרה של ריבונות. מה זה ריבונות? זה משפט, שיפוט ומנהל. זה מה שזה. זאת אומרת, לפי החוק הישראלי, איפה שמוכל החוק הישראלי, שיש את המשפט, שיפוט ומנהל, זה שטח מדינת ישראל. האם המשפט, השיפוט והמנהל מועברים לפי ההסכם מאחריות הצבא כגוף שרואה את עצמו מחויב למשפט הבינלאומי, כך בנה זאת הנשיא שמגר, שהיה יועץ משפטי לממשלה, שהיה לפני כן הפצר, זה גוף שהוא פיקדון, מוחזק, ממתין עד להכרעה, או שמה שקורה עכשיו זה שהשטח הזה הוא בידי דרג פוליטי, שרואה בו חלק בלתי נפרד משטח מדינת ישראל, מדינת ישראל הגדולה, אין קו ירוק, הקו הירוק שקוף, כל הסמכויות בידיו, אבל הפלסטינים אפס, להם אין כלום. אין אף אחד שדואג להם, אין אף אחד שרואה אותם, אין להם אזרחות, אין להם מעמד.
לא כל כך הבנתי למה, זאת אומרת, המינהל האזרחי, זאת אומרת, שום דבר לא השתנה במעמדם הלא מי יודע מה. המינהל האזרחי, החלק הצבאי שלו, עדיין ימשיך לטפל בהם. גם החלק האזרחי לצורך העניין. מה השתנה שם? כן, אז ייתנו יותר עדיפות, ייתנו יותר עדיפות לתושבים היהודים. בואי, זו לא הפתעה גדולה ביהודה ושומרון.
כן. קודם כל, אני חולקת על ההבחנה הזאת בין חלק צבאי לחלק ביטחוני. המנהל האזרחי, כן, הוא גוף היברידי, כי חלק מהסמכויות הן מאוזרחות.
כן.
אבל בתפיסה ההיסטורית שלו, זה גוף שהוא פועל לפי ההכרה בכך שזה שטח כבוש, שיש חובה לכבד בו את כללי המשפט הבינלאומי. וזה בא לידי ביטוי בכל אחד מהענפים, גם האזרחים. למשל, קודם הוזכר כאן איזה שם המשונה הזה, קמת אפו, שזה בעצם מי שממונה על ניהול הרכוש הממשלתי.
דוקטור לוין שנור, אנחנו נכנסים פה לרזולוציה לדעתי שהמאזינות והמאזינים לא מסוגלים. הם לא מכירים את זה, זה עולם באמת אחר ומוזר מאוד.
נכון, וזאת בדיוק הבעיה, שאול, זאת בדיוק הבעיה. מכיוון שאלה רזולוציות דקות, קל מאוד לייצר הטיה של הציבור. קל מאוד להגיד, לא עשינו כלום, שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אין מה לחשוש, וזה פשוט לא נכון.
Okay.
ואנחנו קבוצה של משפטנים שכן מכירים את הרזולוציות, כן יורדים לפרטים, סבורים, מקריאה מדוקדקת בהסכם וברקע שבו הוא נעשה,
okay.
שאין מנוס אלא מלהבין שמה שיש בפנינו זה סיפוח ללא קולות תרועה רמה
okay.
של השטח, וזה תוך הפרה של המשפט הבינלאומי.
יש פה ללא ספק בצורך לעשות איזה כתבות פשוט ממש מעמיקות בשביל לבדוק מי צודק ואיך זה הולך לינו.
תודה רבה, לינו. אני מזמינה את המאזינים לשמוע וובינר
okay.
שאנחנו עורכים במכון למחשבה ישראלית ביום ראשון, שעה 8, שבו יהיו משפטנים מצדדים שונים, מדעות okay. שונות,
כן. נוכל להרחיב בישון. יש לנו היום הרבה קמפיינים פה בתוכנית.
אבל זה ללא מטרות רווח.
זה ללא מטרות רווח. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
טוב, אנחנו נמהר, כי אנחנו רוצים להספיק להגיע גם למרק בסוף. בדרך החוף לדרום עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף פולג, דרך 60 דרום עדיין חסומה לתנועה במנהרות תקסל בגלל תאונת דרכים לצערנו. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות קצרות ומיד חוזרים.
חזרנו. ואנחנו ממהרים לברלין עם דוב גילהר על פרטים מאחד המבצעים הדרמטיים של משטרת גרמניה בניסיון לעצור דוב אימה, ימין קיצוני שתכנן הפיכה בגרמניה? דוב גילהר, אתה איתנו?
לניסיון, כמו שלא.
טוב, אנחנו ננסה לחבר את דובי שוב, אבל לפחות ממה שאני רואה, שאול, מדובר באחד מהמבצעים הגדולים של משטרת גרמניה, בטח בשנים האחרונות, עם 25 עצורים שחשודים בניסיון הפיכה, לא פחות. אתה יודע, לא צריך להרחיב במילים על המשמעויות של זה, בטח בגרמניה. ואני טועה עם דוב גילהר שוב איתנו. דובי?
אני ממש מקווה שהוא בסדר.
טוב, מה אני אגיד לך?
שנעבור לכדורגל או שאנחנו מנסים
להעלות את זה? אתה מעדיף כדורגל?
לא, אני לא מעדיף.
ניסיון הפיכה של הימין הקיצוני בגרמניה? שאול.
פשוט רוצה להספיק את המרק. אז אנחנו מנסים שוב את דובי פעם אחרונה או שנתקדם הלאה?
נראה לי שנתקדם הלאה, רק נאמר את הפרטים, אם כבר אנחנו פה.
כן.
שזה פעילות בגרמניה כנגד קבוצה שכינתה את עצמה אזרחי הרייך. שורה של עצורים בשלל מקומות בגרמניה, חלקם חשודים בחברות בארגון טרור, חלקם בניסיון הפיכה, לא פחות, ואני מאמינה שעוד נשמע בהמשך על המעצרים הללו.
בהחלט. כדורגל עכשיו?
כדורגל או מרק? מה אתה אומר? מה אתה מעדיף?
אני לא יודע, מה שתגידו שאפשר, אני זורם.
אפשר לצאת בינתיים לפרסומות, ואחר כך אולי נראה עם כדורגל או מרק.
אוקיי.
פרסומות. חזרנו עם דבר מנחם.
חזרנו עם דבר מנחם. אני יכול סיפור אישי? או בוא נעלה קודם על הקו את...
כן. בוא נאמר שלום לרותי רוסו, שפית, מומחית קולינריה, כוכבת טוויטר. אהלן רותי.
בוקר טוב.
כוכבת באופן כללי.
החשבון הכי טוב בטוויטר, בוא נודה על האמת, כן? ומה שעוד נשאר מהטוויטר הישראלי, כן.
אתמול צילמתי בירושלים פה בחוץ, בדיוק בשלוש וחצי דקות שירדו כמה טיפות, והיה קריר, לא קר, אבל היה קריר, וכל הדרך חזרה למערכת, אחד החבר'ה, הצלם, פשוט לא הפסיק לדבר על המרק שהוא הביא מהבית שמחכה לו במערכת, וכולנו נכנסנו לאיזה... לנו אין מרק, אנחנו צריכים מרק.
חייבים מרק.
חייבים מרק. אז אני נשארתי עם הסנטימנט הזה.
אכלת או לא אכלת מרק?
לא, לא אכלתי מרק, לא באתי על סיפוקי בגזרת המרק.
עונת המרקים אצלכם נפתחה כבר?
אצלי בבית, את מתכוונת?
כן, כן, כן.
כן, הכנו מרק אוף בסוף שבוע הקודם, כן.
אוקיי.
צריך?
אנחנו הכנו אתמול רמן. כן, כן. רמן זה של ה... כן, כן. כאילו לא הכנו, יותר נכון, בן זוגי הכין, אני לא אתדר פה במשהו שלא לקחתי בו חלק.
את לקחת חלק, את אכלת את הרמן. רותי, המרק אהוב עלייך? לא, לא לשאול את השאלה.
אני אוהבת, זה תלוי בעונה.
כולם היו בניי.
תלוי בעונה, אבל בחורף זה כאלה נזידים עשירים עם קטניות ובשר וכזה.
ובקיץ?
מה, בקיץ אוכלים מרק?
ובקיץ גספאצ'ו בוודאות.
אוכלים מרק בקיץ? באמת? אנשים אוכלים מרק בקיץ?
זה מרק קר, שאול.
זה מרק קר, גם אני מכינה אותו מלא, הוא גם בגלל, אני אוהבת אותו גם בגלל שאני מאוד קל להכין אותו, וגם בגלל שהוא באמת מושלם לקיץ, זה בטח בארץ.
אבל מה יש במרק שאנחנו חושבים שזה הדרך לסיים כל דאגה שיש? הוא גם תרופה, הוא גם מנחם, הוא גם הדרך לסיים יום. מה יש בזה?
קודם כל, האמת היא שזה משהו שהוא באמת חוצה גבולות ותרבויות מרק. כאילו, כמעט לכל, לא, לא כמעט, לכל תרבות יש, יש, יש את מנת המרק שלה, ובהרבה מקומות זה באמת תחליף לארוחה מלאה. אני חושבת שחלק מהעניין פה שזה ניצול, יש בזה משהו מאוד כלכלי במרק. ניצול מאוד טוב של החלקים הפחות פרימיום, למשל של הבשר, של החלקים הפחות פרימיום של הפטרוזיליה, של, זה באמת הזדמנות להכניס שאריות, ירקות ודברים במצב לא המושלם שלהם, ולהגיע לאיזושהי תוצאה שהיא מזינה ומסביעה, ואם היא חמה או אם היא קרה, יש לך שליטה על הדברים האלה. אז יש פה תמיכה שהיא גם, זה גם יצא טעים, אבל גם יש פה איזושהי תמיכה ממערכת כלכלית שמצדיקה את ה...
זה הניצול המושלם, כאילו ככה פעם, כשלא היה, לא חיינו בחברת שפע מזעזעת כמו שאנחנו חיים היום, ולא היה כלום, אז בואו ניקח את השאריות שהצטברו, נזרוק אותם לסיר, נרתיח אותם, וייצא משהו, כן?
נכון, וזה לא הייתה חברה של אנטריקוט, אלא חברה שבאה עם שחט את הפרה, אז אתה חייב להשתמש בכולה, כי הערך שלה הוא כל כך גבוה, אתה צריך למצוא, אגב, זה באמת, אני חייבת להגיד שעצמות זה בערך החלק הכי טוב, הכי בריא, הכי טעים שיש, שאפשר לקחת מבשר. הוא פשוט דורש יותר עבודה, וזה גם לא איזה עבודה, אנחנו לא, זה שהמים מרתיחים, זה לא דורש מאיתנו לעשות שום דבר, אבל אני גם חושבת שזה הבסיס של כל מרק טוב.
רותי, אנחנו לא שאלנו אותך, איך נפתחה עונת המרקים שלך?
קודם כל, פתחתי אותה כבר באוקטובר, רק מהסבים שעדיין חם. כמחה, הדלקתי מזגן חזק והבנתי מרק חדשים גדול. והאמת היא שכבר במדור הקרוב שלנו, של אמא ושלי, ביום שישי הקרוב, יש בדיוק את זה, מרק עם קטניות, מרק הכל, אני קוראת לו. שבאמת הם מכניסים בו בדיוק את כל הדברים שנשארו במקרר.
אני צריך ש... אני צריך לבקש את שירותי הייעוץ הפסיכולוגי שלך. אני, יש לי מלא בעיות עם אוכל, מלא. ואני די בטוח שעברתי את הבררנות שלי בתורשה לילדים, לפחות לאחד מהם. ומרק, אני מודה, היום אני אוהב מרק, אבל בתור ילד, זו כנראה המנה שהיה לי הכי, הכי, הכי קשה איתה. כי כמו שאמרת, זורקים בפנים הכל, ואני בתור ילד בררן, אני רוצה הפוך. אל תזרקו לי כלום. לא רוצה שום דבר בתוך המרק שלי. ואם זה, בדיוק, אני רוצה לדעת, כי אני לא יכול להוציא, אני לא יכול להזיז, זה בפנים, אני לא יכול לאכול מסביב. יש לך טיפים למה עושים עם ילדים שאין, מה שהם רוצים זה מרק שקוף, מה שנקרא?
יש שתי אופציות.
קודם
כל, בררנות אוכל היא ממש סימן מובהק של הצפון הגלובלי, של אנשים פריבילגיים, שאתה מאוד רעב, אתה נהיה הרבה פחות בררן. אז אם אתה ממש רוצה להרגיל את הילדים שלך לאכול משהו, תרעיב אותם והם יאכלו את זה. עכשיו, מאחר שאתה לא הולך לעשות את זה, אז תן לו להיות בררן. אז הוא יהיה בררן, הוא רוצה מרק שקוף, תכין מרק שקוף, זה לא שזה כזה מסובך. מכינים את כל הדברים, ואז מסננים.
נכון.
אל תכניס, אל תכניס קטניות, אל תכניס תפוחי אדמה. יש דברים שהם באמת נמסים פנימה ומאחרים את המרק. אבל אם לא מכניסים את הקניות, תפוחי אדמה, כל מיני סוגים של פחממות, אלא באמת הולכים על הירקות, אין שום בעיה לסנן את המרק, ומי שרוצה יאכל עם הירקות, ומי שלא, יאללה.
זה מה שעשינו אגב בסוף השבוע, והגענו להישג, הילדים ראו אותי מסנן את הירקות, ועדיין אכלו את המרק, בידיעה שזה היה שם קודם בפנים, זה יפה, זו התקדמות לדעתי.
נכון. באמת ההתקדמות. כאילו, זה שינוי בסיפור, זה באמת יפה.
כן.
רותי, לסיכום, טיפים למרק המנצח מבחינתך?
להכניס עצמות ולתת לו להתבשל הרבה מאוד שעות.
שמעת, שאול?
כן, מה זה הרבה? כאילו שלוש צפונה כזה? הרבה?
כן, כן, כאילו, זה אפילו יותר משלוש צפונה. זה להעמיד ציר ממש גדול.
בבוקר, כאילו, להתחיל
ירקות, בבוקר. עם הרבה עצמות. ואז לבשל אותו נגיד כמה שעות, ואחרי שכולם אכלו, להוסיף עוד קצת מים ולהמשיך לבשל אותו גם למחורת.
אה, וואלה? כן, זה קביל?
להפוך אותו לאסיר על הקיריים.
אוקיי, יאללה, לקחתי. בשבת. רותי רוסו, תודה רבה, שיהיה חורף חם ונעים. ואגב, מאזינה מוסרת לי שהרוסים, העדה הרוסית, שאני אין לי בעיה להגיד זה, כי אני בא משם, אוכלים בורשט לאורך כל השנה, גם בקיץ. זה נכון, סבא שלי היה באמת אוכל את הזוועה הזאת כל השנה.
גם באסיה אתה רואה את הפו ואת הטומיה, זה מרקים במדינות חמות שאוכלים אותם כל השנה. כן, לגמרי.
רותי רוסו, תודה רבה.
תודה לכם. ביי.
ועכשיו קצת כדורגל, כן, לחברים שיושבים פה בדרך כלל, קלמן ליברמן, יש פינה קבועה, ואנחנו בשמחה מאמצים אותה גם. בוקר טוב ליצחק בן יצחק.
רגע, לא,
יש עוד. יש עוד,
יש כדורגל, יש מונדיאל, ויש עוד.
מי יצחק אחרון? פינת המונדיאל של יצחק בן יצחק.
אחלה עוד, יצחק בן יצחק. פרשן קלמן ליברמן למונדיאל.
בוקר טוב, מונדיאל שמח, שמח.
מונדיאל שמח גם לך. מה עושים היום כשאין משחק, תגיד לי?
יש משחק גביע טוטו, הפועל חיפה נס ציונה, אבל אני צוחק.
אתה לא משווה.
אחרי מונדיאל ואחרי המשחקים של אתמול, באמת קשה לעבור ולראות דברים כאלה. אבל אני דווקא רוצה להתחיל עם איחולי החלמה. תראי, פוגשים אותי הרבה מאזינים שמבינים כדורגל ואוהבים כדורגל של רשת ב' של קלמן וליברמן, ואומרים לי, יצחק, מה עם פלא? מה עם פלא? אמרתי, פלא הברזילאי, השחקן לדעתי הכי גדול בעולם שהיה עד היום, ואנחנו באמת כולנו מצטרפים לאיחולי החלמה שלו, ושיזכה לראות את ברזיל ככל שניתן יותר ויותר בשלבים המתקדמים. עכשיו, בחלק מהמאזינים גם שואלים אותי, יצחק, אתה לא שם לב שבמשחקים בקטר עכשיו אין ארבעה שופטים, יש חמישה. מה קרה שליד השופט הרביעי שמטפל בהחלפה של השחקנים, פתאום יש עוד שופט, כאילו רזרבי. אז חשבתי, לא שזה מידע בטוח ובדוק, אבל נראה לי כי השופט הרביעי, חוץ מלהניף את השלטים ואת חילופי השחקנים ותוספת הזמן, התפקיד שלו גם לשמור על ההתנהגות של הספסלים. ואם במקרה השופט המרכזי של המשחק נפצע, אז השופט הרביעי נכנס להחליף אותו, והשופט החמישי נהפך למעשה לשופט הרביעי. אז זה אחד. והדברים של אתמול...
רגע, אז אני רוצה לשאול אותך אתמול.
אנחנו לא עומדים בקצב שלך, יצחק במשחק.
מה חשבת על סדרת החינוך של רונלדו?
לא, אני לא שמעתי.
מה חשבת על סדרת החינוך של מאמן פורטוגל לרונלדו?
אז תראי, אני, האמת שגם מזה כתבתי.
כן.
אז עכשיו אנחנו חושבים שזה סדרת חינוך. מצד שני, אני דווקא מסתכל על זה, תרגיל טקטי מעולה. למה אני אומר
תרגיל? אז תרגיל במנהיגות כאילו בעיניך?
לא, לא, אני מסתכל על זה אחרת. המאמן של שווייץ וכל קבוצה שתשחק נגד פורטוגל, קודם כל בראש מענה הזה איך לייצר את צעדיו של רונלדו. והם מתכנים את כל הטקטיקה שלהם, כמו שווייץ, איך הם בולמים את הכדורים שיגיעו לרונלדו. והמאמן של פורטוגל החליט להושיב אותו בצד, ולשים שחקן צעיר בשם רמוס, בן 21, שאתמול הוא קבע שלושה שערים.
שנתן הצגה.
נתן הצגה, והשוויצרים לא התכוננו לזה. אז אני לא מסתכל על זה דווקא כתרגיל מנהיגות לרונלדו. אני מסתכל על זה דווקא בהיבט המקצועי.
השאלה אם זה, אם נראה את התרגיל הזה גם במרוקו פורטוגל.
בואי תני לנו ליהנות מאתמול, אחרי זה נחשוב על... כי תראי, למשל מרוקו שניצחו את ספרד בפנדלים.
כן.
אף אחד לא צפה את זה, כמו שאף אחד לא צפה את סעודיה נגד ארגנטינה. ועוד פעם, המאמן של ארגנטינה, המאמן של מרוקו, ווליד, כן? היה מעורב בכל מהלך, בכל הוצאת חוץ של נבחרת מרוקו, בכל דבר. לעומת זה, מאמן גדול, מאמן באמת, טקטיקן מעולה, לואיס אנריקה, המאמן של ספרד, הוא אמר לפני המשחק, והוא ידע שיכול להיות שהם יגיעו לפנדלים, אני לא מאמן אותם לפנדלים, שיבלו פנדלים, הם אלף פנדלים כל השנה. ואתמול גם ראינו, כשהגיע הפנדלים, הפנדלים, בעיתות אנשים קוראים לזה, אבל הפנדלים, לשון העם, ראינו אותם, אנריקה פשוט מסתכל למינה ושמאלה ונותן לקפטן שלו לנהל את רשימת הפנדלים.
הופתעת מכמות העצירות פנדלים שראינו במונדיאל הנוכחי?
אני, תשמעי, אני לא סופר, אומרים שספרד זה כבר פעם רביעית שמפסידה בפנדלים. אומרים ככה, הידוענים, אלה שההיסטריונים. אבל אני אומר, אין שואר גדול בפנדלים. למרות שהשואר לקח פנדל פה, פנדל שם, אין שואר גדול. יש בועד גרוע. יש בועד גרוע. עכשיו, תקשיב לי בבקשה, עוד דבר שמושך לי את העין, האצטדיון, למשל, אתמול שיחקו באצטדיון בדוחה, בקטר, שקוראים לו עיר החינוך. ולנו יש את סכנין, והמיגה שלה והאצטדיון שלה קוראים לו דוחה. אז אולי אנשי סכנין, אנשי עירייה בסכנין, ימצאו לנכון גם את המיגה שלהם לחנות בחינוך או בכל זה. זה דבר אחד. ודבר שני, היות אנחנו מדברים על כדורגל ועל מרוקו, על ההפתעה הגדולה, ואנחנו מדברים על ארבעה משחקי רבע הגמר שיהיו חלקם ביום שישי, שתיים ביום שישי ושתיים במוצאי שבת, הולנד ארגנטינה וקרואטיה ברזיל ואנגליה צרפת ומרוקו פורטוגל, כל משחק בצבע, כל משחק בצבע. אבל אני בעקבות אתמול אני נותן המון 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 קרדיט למרוקו ולאחינו בקזבלנקה, ואני מציע לאלה שמנהלים מסע ומתן עכשיו, תיק כזה, שר כזה, לעניין חוסות, אני לא יודע מה, תיק התרבות והספורט, לתת לאנשי שס, לדרי וחבריו, אני לא יודע.
למה?
לא, כן בשבת, לא בשבת, אבל שימצאו לנכון איך אנחנו מגיעים לדרגה של המרוקאים. אבל אנחנו נגיע פעם למונדיאל הזה.
אתה אומר, אולי זה ישפר את המצב. יצחק בן יצחק, היה לעונג ולזכות לדבר איתך, תודה רבה.
הזכות היא כולו שלי, ושנמשיך לענות, ואין לנו ארץ אחרת, ואין לנו כדורגל אחר, שנהנה מהכדורגל שלנו. חד משמעית,
בהצלחה בגביעת אותו היום. תודה רבה.
ביי.
הכי קרוב, שאול, שהגענו למונדיאל, זה הנבחרת המרוקנית, כן? אם עושים את, אתה יודע, את החיבור על הסכמי אברהם, על, כן, על הקשר.
הילדים שלי הם רבע מרוקנים, ואפשר, כן. הנה, זה החיבור שלי.
את מי אתה מעודד, אגב?
אני כל פעם קבוצה אחרת. סתם, אנחנו עם אנגליה בבית, אבל זה פשוט כל כך נתון לכישלון שאין טעם בכלל.
אז אנחנו ראש בראש.
למה?
צרפת.
כן? טוב, אבל צרפת זה הבחירה הקלה, גילי. מה?
מה לעשות? יש כאלה שמתחתנים עם נבחרות כאלה, ויש כאלה שמתחתנים עם נבחרות אחרות.
יפה מאוד. גילי כהן, היה לי נחמד מאוד, אבל לא הייתי שחקן באולפן של קלמן ליברמן.
גם לי, ניתן קרדיטים לסיום. ערכה אותנו תימור טל, המפיקים שלנו לי לאופר ואביגל בסור, טכנאי השידור קובי בז'יק ולריסה בלטר קאץ, במוקד התנועה אהוד כהן. נאחל יום נפלא, חמים, מנחם. היום אין כדורגל.
נעשה מרק. בדיוק. תודה, גילי כהן.
ביי, שאול.